الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, ה' בסיוון, תש"פ, ערב חג השבועות תש"פ, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, מסכת שבת, דפים, דף. הדף של חג השבועות תש"פ ודף פ"ה לשבת קודש פרשת נסו, איסרו חג השבועות תש"פ ובחוץ לארץ, יום טוב שני של חג השבועות. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שנה שניתנה בתורה, ראש חודש סיוון שבה, ראשון בשבת היה. כדברי רבי יוסי שאנחנו הולכים בשיטתו. והתורה ניתנה בשבת שהיא זין בסיוון. סדר הימים שבינתיים כך היה. בראשון לחודש היה גם יום ראשון בשבוע, ביום זה באו מרפידים למדבר סיני ויחנו נגד ההר, ובאותו יום לא בא עליהם שום דיבור מפני חולשת הדרך. בשני בסיוון אמר להם משה בדבר השם דברי הקדמה לתורה שידעו מה השם אלוקיהם דורש מהם, לכי שיקבלו עליהם עול תורה, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. זהו יום המיוחס. בגימל בסיוון יום שלישי בשבוע אמר להם מצוות הגבלה. סימני גבול קבע להם סביב ההר למור עד פה תבואו ואל תקרבו אל ההר מעבר לתחום הזה, כל הנוגע בהר מות יומת. יום רביעי ד' בסיוון אמר להם מצוות קדושה ופרישה מן האישה ואחר יתארו גופם ובגדיהם. והנה דבר השם היה אל משה וקידשתם היום ומחר כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם. לפי זה הייתה התורה צריכה להינתן להם בשישי בסיוון שהוא שישי בשבת, יום שישי בשבוע. אבל משה הוסיף מדעתו עוד יום אחד לקדושה ולפרישה. ויאמר אל העם יהיו נכונים לשלושת ימים, היינו שלושה ימים של הכנה. וברביעי ירד השם והסכים עמו הקדוש ברוך הוא ולא ירדה שכינה על ההר. עד יום השבת שהוא זין בסיוון לאחר שלושה ימי פרישה ועוד יום אחד של הגבלה שקדמה לפרישה. נמצא שמפי הגבורה נאמרו שלושה ימי הגבלה ונעשו ארבעה, וכן נאמרו רק שני ימי פרישה ונעשו שלושה. יום מתן תורה שעמד להיות בשישי בסיוון לא היה אלא בשביעי בסיוון. אולם לדורות נקבע החג של מתן תורה לשישי בסיוון כל שנה, כדבר השם אשר היה למשה בתחילה. לכך גם זכר לימי הגבלה שבכל שנה אינם אלא שלושה, שמתחילים בג' סיוון כמו אז, וימי הפרישה שניים, ד' והי בסיוון. לכך נוהגים שבשלושה ימים האחרונים שלפני חג השבועות, כבר פוסקים ממנהגי ימי הספירה ומסתפרים בהם ועושים שמחת נישואין, ולימים הללו קורין שלושת ימי ההגבלה. היוצא מדברינו, שהשתה, השנה הזאת תש"פ, אנחנו חוגגים את חג השבועות בדיוק, כמו בשנה בו ניתנה התורה. א' בסיוון, בשנת בית אלפים תף ממתת לבריאת העולם, כשבאו בני ישראל מרפידים למדבר סיני, היה יום ראשון בשבוע, בדיוק כמו השנה הזאת. והי בסיוון, היום בו אנו נמצאים, היה גם אז, ביום חמישי בשבוע. השתבח שמו הגדול עד. אודות הדברים הללו, נביא את מאמרו המופלא של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה. הרמב"ן בספר המצוות כתב במניין המצוות על הפסוק זכור, אל תשכח יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, שיש מצווה לזכור מעמד הר סיני. הרמב״ם השמיט זאת, וברור שגם לפי הרמב״ם יש מצווה כזאת, רק השמיט זאת במניין המצוות, כי היא המצווה הכוללת לא רק את מעמד הר סיני, אלא את כל התורה שניתנה בסיני. ומחדש הגריז סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, שמעמד הר סיני אינו רק יום מתן התורה, אלא כל הנאמר בחודש השלישי, הלא הוא חודש סיוון, הוא בכלל מעמד הר סיני, ונאמרה בו עזרה זו שלא נשכח אותה. ולכן, כדי לקיים מצווה זו ולהעמיד דברים על דיוקם ובמתכונתם, עלינו לסדר את התהליך החל מיום א' בסיוון. כאמור, גם השנה הזו תש"פ היא מותמת בדיוק לתקופה של מתן תורה. היום כשהגיעו בני ישראל למדבר סיני, היה ביום ראשון בשבוע לשיטת רבי יוסי במסכת שבת שהלכה כמותו, ואת רבי יוסי הזה נלמד בעזרת השם ובישועתו, בשבוע הבא עלינו לטובה, בדפים פ"ז ופ"ח במסכת שבת, ימים המצויים בתוך שבעת הימים בהם ניתן לאחר חג השבועות להשלים את הקרבת הקורבנות לעולי הרגל שלא הקריבו עדיין את עולת הראייה. רבנן חולקים על רבי יוסי. כאמור לשיטת רבי יוסי, ראש חודש סיוון היה ביום ראשון ותורה ניתנה בשבת זין בסיוון כשמשה הוסיף יום אחד מדעתו. רבנן חולקים על רבי יוסי וסוברים שראש חודש היה ביום שני ולכן אם התורה ניתנה בשבת, יוצא שמתן תורה היה בוו בסיוון, ואם כן אנחנו לא רק מקיימים מצוות עשה של לימוד תורה ומוסר, גם מקיימים מצווה זו של פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. הנה השתלשלות הדברים לשיטת רבי יוסי שהלכה כמותו. יום ראשון הגיעו עם ישראל להר סיני ולא עשו שום דבר, התרוששו מהגיעת הדרך. ואם צריכים לזכור גם את היום הזה, אפשר לזכור את העניין של כאיש אחד בלב אחד. הכפילות של כאיש אחד בלב אחד בא לומר שאדם יכול לראות חבר באותה רמה באותו כישרון. זו הכוונה ואהבת לרעך כמוך, אבל אם האדם יכול לראות חבר שפחות ממנו בכישרון, זהו בלב אחד. הלב שולח דם לראש ולרגליים בשווה ולא מבדיל. ההקדמה למתן תורה, החזק, החלש, הכישרוני והפחות כישרוני, כולם בלב אחד. זהו זיכרוננו של היום הראשון, א' בסיוון. ב' בסיוון, יום שני בשבוע, משה רבינו עולה לארבע השכמה, והקדוש ברוך הוא אומר לו דברי מוסר שמופיעים. בפרשת יתרו, פרק י"ט, פסוקים ג' עד ו'. כה תאמר לבית יעקב, עמך, פשוטים, בלשון קלה. ואת העניין של כנפי נשרים, גם כן. ותגד לבני ישראל המתקדמים לשון קשה, ואת העניין של ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה, אחריות, תורנות ועם נבחר. וזוהי ההכנה של התורה שצריכה להיות לדורות, להכיר את האחריות המוטלת על כל בן תורה. יום שלישי בשבוע ג' בסיוון, משה עולה להר פעם שנייה ומביא את תשובת בני ישראל והסכמתם לקבל את הברית כמו שאמרו נעשה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה שני דברים. א', מובטח לו שנבואתו לא תוכחש לנצח, שעם ישראל יראו את מעלותיו הנבואות המיוחדות של משה כמו שהרמב"ם מונה בספרו, בין נבואת משה לשאר הנביאים כגון פנים בפנים וכולי. ב', מצוות הגבלה. לשמור מרחק מהר, איזו חכם המכיר את מקומו וזוהי עזרה לדורות, לא כדאי להכניס ילד או ילדה. למוסד הטוב ביותר בשביל הכבוד או הסטיגמה, אתה צריך להכיר את הילד או הילדה ולשים אותם במקומות המתאימים. ביום הרביעי, לחודש סיוון, יום רביעי בשבוע, משה אומר לקדוש ברוך הוא שהעם קיבל והסכים על ההגבלה, ואז נאמרה למשה מצוות פרישה, לכבס בגדים, מקווה וטהרה, שהרי תורה צריכה טהרה. וגם זה היה ביום רביעי בסיוון, למרות שזה מופיע בפרשת משפטים, אין מוקדם ומאוחר בתורה, ונצטווה משה על דינים, שבע מצוות בני נוח, שבת, כיבוד אב, פרה אדומה ודינים שניתנו במראה. והגריז זצל מוסיף שכל פרשת משפטים דיני ממונות רבים כל אלו נאמרו למשה באותו יום כדי שילמד את עם ישראל, כי לפני שמגיירים את האדם צריך ללמד אותו את כל הדינים של כל המצוות. כמו כן ביום ד' בסיוון כתב משה רבינו ספר הברית מה קרה מבראשית עד פרשת יתרו. המסר של יום רביעי שתורה צריכה טהרה ושל התגייר צריך קבלת מצוות ושלעם ישראל יש היסטוריה מבריאת העולם. וביום זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תפריש אותה מאישה ומכיבוס בגדים היום ומחר, וביום השלישי יהיה מתן תורה. ואז הכוונה על יום השישי, ועם ישראל שמעו את זה ממשה ואמרו נעשה. ואם כן, עם ישראל אמרו פעמיים נעשה, ביום שני וביום רביעי. ביום שני על המוסר של התורה ועל המלאכת הכהנים, וביום הרביעי על קבלת המצוות שמשה לימד אותם, דהיינו משפטים שמוכנים לעשות. יום ה' בסיוון, יום חמישי בשבוע, משה בונה מזבח שמופיע בסוף משפטים, והוא מגייר את העם על ידי קורבנות עולות ושלמים, זרק על העם דם. ומכאן למידים שגיירו צריכה הרצאת דמים של קורבנות. יש פסוק שלומדים ממנו שאחר שנחרב בית המקדש יש גיור ללא קורבן. לאחר מכן משה קורא לפני העם את ספר הברית, אותו ספר שכתב ביום רביעי, וגייר אותם, ופה עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, והכוונה שמוכנים להיות שותפים. ולכן זה שונה מיום שני ורביעי שאמרו רק נעשה, פה הם אמרו נעשה ונשמע. יום ו' בסיוון, יום שישי בשבוע, היו צריכים לקבל את התורה, משה רבינו לא רוצה לקבל את התורה, ודוחה את זה ליום שבת, והוא מוסיף יום אחד מדעתו והשם מסכים עמו. והסביר מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו היום ומחר להתקדש, הכוונה יום חמישי ויום שישי וממילא, יום השלישי זה שבת, וכוונתו הייתה שלא ייתכן שבקידשתם היום זה ביום רביעי, כי עדיין נמצא על ההר, הרי כבר חצי יום הם לא היו בקדושה, בהכרח שהציווי וקידשתם היום ומחר זה יום חמישי ושישי וממילא ביום השלישי שיהיה מתן תורה, הכוונה ליום שבת. כל זה לדעת רבי יוסי שראש חודש היה ביום ראשון, אבל לרבנן שראש חודש סיוון היה ביום שני, שבת וקבלת התורה היה בוו בסיוון. כמו כן רואים ששייך גיור לפני מתן תורה, וכל זה לשיטת רשי שאין מוקדם ומאוחר בתורה, וסוף פרשת משפטים היה לפני מתן תורה. רשי כותב מהי הסמיכות בין יתרו למשפטים, אף על פי שלשיטתו כל המשפטים היה לפני מתן תורה בכלל. צריך לומר היות וסוף זוף זה היה כתוב בתורה ככה, גם לזה צריך הסבר, ולכן רשי דורש את הסמיכות. שיטת הרמב"ן, פרשת משפטים הייתה אחרי מתן תורה, וגיור זה רק אחרי מתן תורה. ובמאמר הזה ובסיכום הזה קיימנו בסייעת הדשמיה לזכור את מעמד הר סיני מיום ראשון א' בסיוון כבימים ההם בשנה בו ניתנה התורה בזמן הזה שנת תשפ' א' בסיוון היה ביום ראשון עד מתן תורה שאנחנו חוגגים זאת בוו בסיוון, למרות שבפועל פוסקים כמו רבי יוסי, שמתן תורה היה בזין בסיוון. אלה הדברים המופלאים ממאמרו של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה. וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, לקבל עלינו עול תורה ולהגות בתורה שכנגד כולם. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. אמר רבי יצחק, ראו אם היו ישראל בשעה שיצאו ממצרים שתינתן להם התורה מיד, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיוון של בניי, מי שיבוא טיטו לבינים יצאו ואין יכולים לקבל תורה. משל למה הדבר דומה? למלך שעמד בנו מחוליו ואמר לו הפדגוג, ילך בנך לאסכולי שלי. אמר, עדיין לא בא זיוו של בני, ואתה אומר ילך בנך לאסכולה שלי? אלא יתדן בני שניים ושלושה יריחים במאכל ובמשתה ויבריא, ואחר כך ילך לאסכולה שלך. כך אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בזיוון של בניי, מי שיבוא טיטו לבינים יצאו, ואני נותן להם את התורה, אלא יתדנו בניי שניים ושלושה חודשים במן ובער וסלב, ואחר כך אני נותן להם את התורה. אמר רבי יהושע בן לוי, כשיצאו ישראל ממצרים, היו בהם בעלי מומים מעבודת פרך, שהיו עושים בטיטו בלבינים. והייתה אבן נופלת מן הבניין ושוברת את ידו וקוטעת את רגלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אינו דין שאתן תורתי לבעלי מומים. מה עשה? רמז למלאכי השרת, וירד וריפו אותם. ערב מתן תורה תשפ"ה, בדיוק באותם הימים, בשבוע בהם קיבלו בני ישראל את התורה בהר סיני, ששם נתרפו כל החולים מכל ים, בעזרת השם ובישועתו. נקדיש את תלמוד תורתנו לרפואת כל חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי אברה מנחם בן אינדה מירה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, הילדה הנה בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל. בחג מתן תורה בו נרפאו כל בני ישראל. וירפם במהירה ברפואה של אימה. תלמוד תורתנו גם לברכה והצלחה לעמוד התורה והחסד. רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, בריות גופה ונהורה מהליה, בכל עידן ועידן, בעושר ועושר וכל מילי דמיתיו. לכבוד חג מתן תורה, התורה שבכתב, לכבוד תלמוד תורתנו בדפינו היומי בתורה שבעל פה, מסכת שבת, הנה המדרש על סיום הדיבר הרביעי, זכור את יום השבת לקדשו. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו, במה ברכו וקדשו? ברכו במן וקדשו במן. בכל יום הוא אומר עומר לגולגולת, ובשבת הוא אומר שני העומר לאחד. בכל יום הוא אומר וירום תולעים ויבאש, ובשבת הוא אומר ולא יביש ורימה לא הייתה בו. רבי שמעון בן יהודה, איש כבר ייחוס, אומר ברכו במאורות וקדשו במאורות. ברכו במאור פניו של אדם וקדשו במאור פניו של אדם. ואף על פי שנתקלקלו מאורות מערב שבת, לא לקו עד מוצאי שבת. ואף על פי שנתקלקל מאור פניו של אדם הראשון מערב שבת, לא לקה עד מוצאי שבת. וכן הוא אומר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אמר לו רבי יוסי, מה אני צריך? ולא כבר נאמר, ואדם בעיקר בל ילין, לא לן כבודו עמו, אלא בטל כבודו כבהמות נדמו. אמר לו, אין, הגזירה הייתה מערב שבת, ולא לן עד שנגזרה עליו גזירה, ולא לקה עד מוצאי שבת. שאל טרונסרופוס הרשע את רבי עקיבא, מה יום מיומיים? מה נתכבדה שבת משאר הימים? אמר לו, ומה האיש מהאנשים? אמר לו טרונסרופוס, מה אמרתי לך ומה אמרת לי? אמר לו, השיב לו רבי עקיבא, אמרת לי, מה נשתנה יום השבת מכל הימים? ואמרתי לך, מה נשתנה טרונסרופוס מכל האנשים? אמר לו טרונסרופוס, המלך רוצה לכבדני. אמר לו רבי עקיבא, מלך מלכי המלכים רוצה שיהיו ישראל מכבדים את השבת. אנחנו בסייעת הדשמיה מכבדים ולומדים את מסכת שבת בתורה שבעל פה, ופותחים בסייעת הדשמיה עם הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלו הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדפים פי ב' ופי ג' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה ראשונה, במה עדיף לקנח בשבת? בצרור או בחרס ומדוע? והתשובה, לרבונה בצרור כי בחרס יש סכנה, לרב חיסדא בחרס כי אינו מוקצה, כי יש תורת כלי עליו, ובעוגני כלים שחלקים מודה רב אונה שמקנח בהם ולא בצרור. שאלה שנייה, מה יעשה קודם שנכנס לסעודת קבע? והתשובה, יהלך י' פעמים ד' אמות או הפוך ויפנה ואחר כך ייכנס. שאלה שלישית, מדוע מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה ונפל לא יבנהו? הרי יש אומרים שמהנה עבודה זרה מותר. עונים התוספות, כאן נראה שבונה בית לעבודה זרה ולכן חמור יותר. שאלה רביעית, האם אבנים של בית עבודה זרה מתאמים במסע ומדוע? והתשובה, לתנא קמא אין מתאמים כתומתם כשרת שאין מתאמה במסע, לרבי עקיבא מתאמים כתומתם כנידה, ולרב הכולי עלמא מודים שמתאמה המסע כנידה. שאלה חמישית, מהי אבן מסמה? התשובה, אבן המונחת על גבי יתידות וכלים תחתיה, ואין היושב על האבן מכביד על הכלים, והיושב הוא התאמה. שאלה שישית, אם נחתך עבר מהנידה, משום מה מתאמה ומה הנפקמינה? והתשובה, מתאמה משום עבר מן החי ולא משום עבר מנידה, והנפקמינה שאין מתאמה העבר באבן מסמה. שאלה שביעית, האם נוכרים מתאמים בזיווה? והתשובה, מדאורייתא אינם מתאמים וחכמים גזרו שיהיו כזווים לכל דבריהם. שאלה שמינית, לרבש, מה הדין בישראל שהסית את הנוכרי? התשובה, תמה. שאלה תשיעית, איך ישנה אפשרות שחפץ יסית אדם או חפץ יזיז חפץ? והתשובה, במוזניים, והחפץ הכבד שיורד למטה מסית את החפץ הקל שעולה למעלה. והשאלה האחרונה, האם עבודה זרה פחות מכזית אסורה והאם מתאמה? והתשובה, אסורה ואינה מתאמה, כי הוקשה למת, ומה מת בכזית? גם עבודה זרה בכזית. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפים פי ב' ופי ג' במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי ורעי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב חג השבועות, תפשין פי, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה, יום חמישי בשבוע, היי בסיוון תפשין פי, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, שימו לב, בדפים, דף ופי היי, דפים פי דלת ופי היי, דף דף הוא הדף לחג השבועות, תפשין פי, איזו התרגשות, בדיוק דף. לומד עם ישראל בחג השבועות ואנחנו בבחינת זריזים מקדימים למצוות. לומדים כבר היום את דף דף של חג השבועות בערב חג השבועות וכן את דף פי היי, הדף של שבת קודש, פרשת נסו, יום טוב שני של גלויות במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי ג' עמוד ב'. מן המשנה המצויה שתי שורות לפני השורות הרחבות, משנה פותחת במילים, או בעצם כל מילותיה של המשנה, מניין לספינה שהיא תאורה שנאמר דרך אונייה בלב ים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו ממשיכה בדרשת דינים שהוסמכו למקראות. שואלת המשנה, מניין לספינה שהיא תאורה שאינה מקבלת תומה ואפילו איש של חרס? בספינה של עץ, פשוט הדבר שאינה מקבלת תומה, שהרי הספינה אינה מטלטלת מלאה וריקנית, וחידשה המשנה שאפילו ספינה של חרס תאורה ואין דינה כשאר כלי חרס, שאפילו אינה מטלטלים כשהם מלאים, הם נטמעים. עונה המשנה שנאמר, ספר משלי פרק למד פסוק יוטט, דרך אונייה בלב ים. שלמה המלך אמר שישנם שלושה דברים, שאומנם ניתן לראותם, אולם הם ממהרים להיעלם מעין האדם, והן רואים להיכן הלכו, ואחד מהם הוא דרך האונייה בלב ים. כלומר, אומנם האונייה נראית בשעת מסעה, אבל לאחר מכן היא נעלמת מהר מעיני הבריות. והגמרא תבאר כיצד למדים את הדין הזה מהפסוק שהובא במשנה. זוהי המשנה הקצרה שלנו בדף פי ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הלימוד שהובא במשנה ואומרת, פשיטה, פשוט שדרכה של אונייה בלב ים היא. מדוע נצרח הפסוק לומר שדרך האונייה היא בלב ים? אלא הקמה שמלן, מקרא זה מלמדנו שדין ספינה קיים, מה ים טהור, כשם שהים טהור ואינו מקבל תומה. כנאמר, ספר ויקרא פרק י' פסוק למדבב, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, וכן כל הנמצאים בתוך הים אינם מקבלים תומה, כמו ששנינו במסכת קהילים פרק י' משנה י' ג' כל שבים טהור, והרמב״ם שם בפירוש המשניות מבאר שאפילו שרצים שבים אחר שמתו או קהילים שנעשו מעצמות בעלי חיים שבים אינם מקבלים תומה, כלומר כל דבר שמקומו בים אינו מקבל תומה, אף ספינה טהורה ואינה מקבלת תומה. והמאירי מבאר ששלמה המלך תמה על שלושה דברים שנסתר ממנו עניינם, ואחד מהם דרך אונייה בלב ים. שאלה הגמרא, מה תמה שלמה המלך? הרי דבר פשוט שדרכה של האונייה הוא בלב ים. משיבה הגמרא, שלמה המלך תמה על ההלכה הזו, שכל הספינות הוקשו לים, הושבו לים ואינן מקבלות תומה, ואפילו ספינות של חרס וספינות קטנות המטלטלות מלאות וריקניות. מביאה הגמרא מקור נוסף לדין הזה שספינה אינה מקבלת תומה. תניא שנינו בברייתא, חנניה אומר, ובהקדם לדברי חנניה יש להביא את הפסוק שממנו לומד חנניה את דינו. נאמר בתורה לגבי דיני תומת כלים, ספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע מכל כלי עץ או בגד או אור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמע עד הערב וטהר. הרי שבפסוק זה הוקשו כלי עץ ושק זה לזה. אם כן חנניה אומר, נלמדה לדין זה שספינה תאורה משק, שהרי סתם ספינה מעץ היא עשויה, ודינה ככל כלי עץ שהוקשו ושבו לשק לעניין תומה. ומה שק מטלטל מלא וריקן, כשם ששק ניתן לטלטלו בין כשהוא מלא בין כשהוא ריק, שהרי השק מיועד לטלטל בו חפצים, אף כל מטלטל מלא וריקן כך כלי עץ, אם ניתן לטלטלו בין כשהוא מלא בין כשהוא ריק, הוא מקבל תומה. ומהיקש הזה יש ללמוד להפוק אל להוציא את הספינה שאינה מקבלת תומה, משום דאינה מטלטלת מלא וריקן מחמת גודלה. ומה שהיא מטלטלת בים כשהיא מלאה אינו נחשב לטלטול, משום שעיקר הילוכה הוא מחמת המים המטלטלים אותה, אומרים תוספות, בדיבור המתחיל להפוקי. ומסביר את דברי מחתם סופר שהוא כאין רוכב על חמור שאינו נחשב כהולך, שהרי הוא יושב במקומו והחמור מוליכו. כמו כן הספינה היא עומדת במקומה והיא אינה זזה מעצמה, אלא המים הם שמוליכים אותה. ואילו החזון איש בייר שעיקר טלטול השק נעשה על ידי תפיסת יד האדם, ואולם עיקר טלטול הספינה נעשה על ידי המים. ואף אם האדם מסייע על ידי משוטים, היא נחשבת כמי שאינה מטלטלת, כיוון שעיקר טלטולה הוא על ידי המים. שואלת הגמרא, מה היא בעיניו? מה החילוק להלכה בין דרשת התנא במשנתנו לדרשת חנניה שהובאה בברייתא? מבארת הגמרא, איכא בעיניו, יש חילוק בין הדרשות באופן שהספינה היא של חרס. מאן דאמר אונייה בלב ים, לשיטת התנא במשנתנו הסובר שדין זה נלמד מהיקש אונייה לים, הנמי בלב ים היא. גם ספינה של חרס היא בכלל לשון הכתוב דרך אונייה בלב ים, וממילא היא בכלל ההיקש המלמד שספינה אינה מקבלת תומה. אבל למאן דאמר כסק, לשיטת חנניה הסובר שיש ללמוד דין ספינה ממה שכלי עץ הוקשו לסק, אנח דקטיבי גבי סק, כלים אלו שנכתבו סמוך לסק, דהיינו כלי עץ, נלמדים ממנו. דהי שהם מטלטלת מלא וריקן אין, אכן מקבלים תומה, אבל היא לא. אם הם לא מטלטלים מלא וריקן, לא. הם אינם מקבלים תומה, אבל ספינה של חרס שלא הוקשה לסק, מקבלת תומה, אף על גב דיינה מטלטלת מלא וריקן. מביאה הגמר חילוק נוסף, אינם היא באופן נוסף ניתן לחלק ביניהם בדין ספינת הירדן. ספינת עץ קטנה משמשת בנערות קטנים כנער הירדן, ומחמת קוטנה ניתן לטלטלה אף כשהיא מלאה. למאן דאמר אונייה בלב ימי, לשיטת הסוברים שדין ספינה נלמד מהיקש אונייה לים, הנמי אונייה בלב ימי. גם ספינת הירדן היא בכלל לשון הכתוב דרך אונייה בלב ים, משום שלשון ים שנאמר בפסוק לאו דווקא, אלא כל הנערות גם כן תיאורים. וממילא היא בכלל ההיקש המלמד שספינה אינה מקבלת תומה. אבל למאן דאמר לשיטת חנניה הסובר שרק כלי המטלטלת מלא וריקן מקבל תומה, הנמי מטלטלת מלא וריקן, גם ספינה זו שהיא קטנה ניתן לטלטלה, בין כשהיא מלאה, בין כשהיא ריקה. והגמרא לקמן בדף דף עמוד א' תבהר שגם ביבשה היא מטלטלת על ידי שברים, ונמצא שהיא כסק, ולפיכך היא מקבלת תומה. ומוכיחה הגמרא שאכן ספינה זו יכולה להיטלטל אף כשהיא מלאה. דאמר רבי חנינא בן עקביה, מפני מה אמרו חכמים שספינת הירדן טמאה? מפני שטוענים אותה ביבשה ומורידים אותה טעונה למים. הרי שנתבהר שספינת הירדן מטלטלת מלאה וריקנית. אומר הפני יהושע, ממה שהגמרא חילקה בין שני החילוקים שבין שני הטעמים ולא הביאה אותם יחד, מוכח שאין טעמם שווה. אלא מה שספינה של חרס אינה מקבלת תומה, זה משום שאינה בכלל כלי, שהרי עיקר תשמישה בים ולא ביבשה ככל הכלים. ואילו הטעם שהספינה הקטנה אינה מקבלת תומה הוא, שאינה מטלטלת ביבשה כשהיא מלאה אלא על ידי שברים. סובר התנא במשנתנו שטלטול על ידי שברים אינו נחשב טלטול. אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף פי ג' עמוד ב', שבע שורות לפני סוף הדף, ערב חג השבועות, ערב חג מתן תורה תשפ"א, בבחינת דבר בעיתו מה טוב, אמר רב יהודה אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מלהימצא בבית המדרש, ואף אם יודע שלומדים שם כבר מה שלמד, לא ימנע עצמו מללכת לבית המדרש, כיוון שאין בית המדרש ללא חידוש, כמו שמוכיחה הגמרא, שבשעה אחת התבאר דין שהיה קשה כמה שנים, כך מסביר העיון יעקב. אם כן, אומר רב יהודה בשמו של רב, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מלהימצא בבית המדרש, אפילו שעה אחת לא ימנע את עצמו, שהרי במשך כמה שנים נשנית משנה זו, ששנינו בה שספינת הירדן טמאה בבית המדרש ולא נתגלה טעמה, מדוע ספינה זו מקבלת תומה? ואין דינה כשאר הספינות שאינן מקבלות תומה, עד שבא רבי חנינא בן עקביה ופרשה. ולכך, אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת, כיוון שבשעה קלה יכול להפסיד ביור של דבר שהיה מוקשה כמה וכמה שנים. אגב, דברי רב יהודה בשם רב, מביאה הגמרא דרשה באותו העניין, אמר רבי יונתן לעולם, אל ימנע אדם את עצמו מלבוא לבית המדרש, וכן אל ימנע את עצמו מדברי תורה, ואפילו בשעת מיטה יעסוק בתורה. היינו, שאף בשעת מיטה אל ימנע אדם את עצמו מדברי תורה, אבל אין הכוונה שבשעת מיטה לא ימנע עצמו מבית המדרש, אומר המהרש"א. רבן יהוידע כתב שלפי פשוטו, דברי רבי יונתן הם מציאות רחוקה, כיוון שלא מצינו מי שזוכה להיות שפוי בדעתו בשעת פטירתו לדבר בדברי תורה, זולת מי שהם כרבי שמעון בר יוחאי ורב לזר בן אורקנוס, כאמור במסכת סנהדרין דף סמכת, ולכן מבאר רבן יהוידע שאין הכוונה לשעת מיטה ממש, אלא בשעה שבאים על האדם לא עלינו איסורים הנחשבים כמיטה, וכגון צרה, צמיות עיניים ועניות, שהלוקה באחד מהם נחשב כמת, וגם במצב זה על ימנע עצמו מבית המדרש ומדברי תורה. שנאמר לגבי דין טהרת טמא מת על ידי פרה אדומה, ספר במדבר, פרק י' ת', פסוק י' ג', זאת התורה אדם כי ימות באוהל, ויש לדרוש מלשון הפסוק, מכך שבתחילת עניין פרה אדומה נאמר זאת חוקת התורה, ושוב נכפל הלשון לגבי טומאה באוהל, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, מה שלא נכפל לגבי מסע ומתן, זה כדי לדרוש את הדרשות הבאות. אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיטה, זאת התורה, תאה עוסק בתורה. וכוונת הפסוק בפשוטו היא שזאתי תורת טהרת האדם שנטמע באוהל המת. והמשך חוכמה מבאר דברי רבי יונתן על פי דברי הגמרא במסכת ברכות בדף ה', לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם ניצחו מוטה ואם לאו יעסוק בתורה, אם ניצחו מוטה ואם לאו יזכור לו את יום המיטה. הרי שסחירת יום המיטה מועילה להכנעת היצר הרע יותר מהעסק בתורה. והיה אדם יכול לחשוב שבשעת מיטה אינו צריך לעסוק בתורה, שהרי היצר הרע נכנע מחמת המיטה. לימדנו רבי יונתן שלימוד התורה אינו רק להכנעת היצר הרע, אלא עצם הלימוד הוא תכלית השלימות. ומשום כך גם בשעת מיטה לא יניח האדם את עסק התורה. ולעיל בדף למד עמוד ב' מצינו שכל עוד דוד עסק בתורה לא יכול היה מלאך המוות לעמיתו, שואל הפנים יפות, לפי זה לא ייתכן שאדם יעסוק בתורה בשעת מיטה, שאם עוסק בתורה אין זו שעת מיטה, שהרי מלאך המוות לא יכול ליטול את נשמתו, והוא מיישב שרק מלאך המוות אינו יכול להמית מי שעוסק בתורה, אבל כאן מדובר במי שמת מיטת נשיקה, והוא כן יכול למות בשעה שעוסק בתורה. ויהיה הגמרא לימוד נוסף מן הפסוק הזה, אמר יש לקיש, אין דברי תורה מתקיימין, היינו שישיג ויבין ויתקיימו אצלו הדברים, כמו ששנינו במסכת מגילה דבב עמוד ב', אם יאמר לך אדם יגעתי בדברי תורה ומצאתי, תאמין. אז אם כן, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שיושב ועוסק בתמיד, גם מתוך הדחק. ומסביר הבן יו ידע שאין הכוונה למיטה ממש, אלא כדרך שאמרו זקני הנגב לאלכסנדר מוקדון במסכת תמיד דף למד ב', שרוצה לחיות ימית את עצמו, דהיינו שיחליש את החומר הגופני על ידי סיגופים ותעניות. וכדברי התנא במסכת אבות פרק ו' משנה ד', כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. ומוסיף הבן יו ידע שיש לדקדק שהאותיות הקודמות לאותיות של התיבת תורה, זה שקידה. כלומר, שממית עצמו בשקידת התורה זוכה שמתקיימת התורה בידו. כך מבואר בדברי הרמב״ם הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה י"ב, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם ומצייר גופו תמיד ולא ייתן שינה לעיניו ולאפפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלי החכמים. תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, פורס לפנינו בדפינו היומי את הדברים המופלאים הללו. השתבח שמו הגדול עד. דנה הגמרא עכשיו בדיני חנניה בתומת ספינה. אמר רבה, ואנחנו עכשיו בדף דף, ולחנניה הסובר שספינה מטלטלת מלאה מקבלת טומאה על כוחך, יש לומר שטלטול על ידי שברים שמי טלטול. גם כלי שאינו מטלטל על ידי בני אדם מחמת גודלו אלא על ידי שברים, נחשב ככלי המטלטל ומקבל טומאה. ומביא רב הראיה לדבריו, דתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק כ"ד משנה ב' שלוש עגלותן. יש שלושה סוגי עגלות החלוקים בדינם, עשויה כקתדרה, עגלה שהיא קצרה ועשויה ככיסא המוקף משלושת צדדיו, וכותב התפארת ישראל שהגלה זו אינה ארוכה ורחבה, אלא היא רק כמושב איש ומוקפת דפנות כשער כיסא, והיא שונה מהגלה עשויה כמיטה שמיועדת להוביל מסעות שעושים אותה ארוכה ורחבה כדי שתכיל מסע רב. אז עשויה כקתדרה טמאה מדרס, יכולה להתאמה גם טומאת מדרס, לפי שמיוחדת לישיבת אדם. כמיטה, הגלה ארוכה ותחתיתה שלימה ללא כל נקב, טמאה טממת, יכולה להתאמה בכל שאר הטומאות מלבד טומאת מדרס, לפי שאינה מיוחדת למדרס אלא למסע, ואם יושב או שוכב בה, אומרים לו עמוד ונעשה את מלאכתנו. כך הוא לשון הגמרא לעיל בדף נ"ט עמוד א', והיינו, כלי שיש לו שימוש נוסף מלבד ישיבה או שכיבה, נעשה מדרס רק כאשר הישיבה או השכיבה אינם סותרים את השימוש המיוחד לו, כגון תיבה שפיתחה מן הצד, שניתן להכניס ולהוציא ממנה גם כשיושבים או שוכבים על גבה. אבל אם השכיבה או הישיבה סותרים את השימוש המיוחד לכלי, וכדי להשתמש בכלי צריך להגיד לאדם היושב או שוכב על הכלי עמוד מן התיבה כדי שנוכל לעשות בה את מלאכתנו, אין הכלי נעשה מדרס. ואילו עגלה של אבנים שמוליכים באבנים גדולות ובתחתיתה נקבים גדולים, תאורה מכלום אינה יכולה להתאמה כלל, כיוון שנקבי הגדולים משיעור רימון. וכל כלי שיש בו נקף כשיעור מוציא רימון, דהיינו שרימון יכול לצאת דרך החור הזה, אינו מקבל טומאה. אומר התפארת ישראל שאומנם כלי עשוי לדברים גדולים, אין הכלי נתאר מחמת נקף כמוציא רימונים, אלא לפי שימושו הרגיל, וכאן העגלה מיועדת לנסיעת אבנים שהן גדולות משיעור רימון. אבל מכל מקום, העגלה תאורה, כיוון שמדובר שנקבע רובה בשיעור הוצאת רימונים, ובאופן זה אין לה שם כלי. ואמר רבי יוחנן על דברי המשנה הזו, ואם יש בבית קיבול רימונים, אם נקבעה של העגלה של אבנים קטנים משיעור מוציא רימונים, טמאה טממת, יכולה להתאמה בכל שאר הטומאות מלבד טומאת מדרס, לפי שאינה מיוחדת למדרס אלא למסע. הרי שמוכח מדברי רבי יוחנן שאף כלי עץ שאינו מיטלטל על ידי אדם אלא על ידי שברים מקבל טומאה, שהרי עגלה טעונה אבנים מכבדה ואינה מיטלטלת אלא על ידי שברים. ומכל מקום, כשנקבי הקטנים משיעור מוציא רימונים, היא מקבלת טומאה. מביאה הגמרא את המשך המשניות במסכת כלים העוסקות בחילוקי דינים שיש בכלים. עוד שנינו במשנה שם במסכת כלים פרק כ"ד משנה ד', שלוש תיבות הן, יש שלושה סוגי תיבות החלוקים בדינם, תיבה שפיתחה מצידה, ואין השכיבה עליה מעכבת את שימושה העיקרי הנעשה דרך הפתח שבצד התיבה. תמאה מדרס, תיבה זו יכולה להתאמה תומת מדרס, כיוון שאין אומרים לשוכב עליה עמוד ונעשה מלאכתנו, ונמצא שמיועדת גם לשכיבה. תיבה שפיתחה מלמעלה והשכיבה עליה מעכבת את שימושה העיקרי הנעשה דרך הפתח שבגג התיבה. תמאה תממת, יכולה להתאמה בכל התומות, גם בתומת תממת, שנעשית התיבה אב התומה, אבל אינה יכולה להתאמה כמדרס, לפי שיושב על גבה, מונע את מלאכתה, ואומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו, ונמצא שמיוחדת היא רק למלאכתה ולא לשכיבה. ותיבה באה במידה שהיא גדולה עד שצריך למדוד את אורכה ורוחבה, ובלשון הכתוב לגבי הענקים שראו המרגלים, אנשי מידות, זה הכוונה תיבה באה במידה, והיא אינה מיטלטלת, מחמת גודלה ופיתחה מלמעלה, תאורה מכלום, אינה יכולה להתאמה כלל, משום שאינה ראויה למדרס שהרי פיתחה למעלה ואינה מיוחדת לישיבה או לשכיבה, וכן אינה ראויה לשאר תומות, שהרי היא אינה מיטלטלת מלאה מחמת גודלה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין תומת ספינה ומבררת את טעמיה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מדרס כלי חרס, כלי חרס המיוחד לישיבת הזב וישב עליו הזב ולא נגע באווירו, הכלי טהור ואינו נטמא כשאר מדרס, כמבואר בסמוך. רבי יוסי אומר אף הספינה. שואלת הגמרא מה היא כאמר, מה כוונת רבי יוסי בדבריו? אף הספינה. והיה פשוט לגמרא שאין לומר שכוונת רבי יוסי שאף הספינה אינה נטמאת מדין מדרס, שהרי במשנתנו לאל בדף פ"ג עמוד ב' שנינו, שספינה טהורה אפילו במגע, ולמדרס היא אינה ראויה. משיבה הגמרא אמר רב זביד אחי כאמר, כך יש לבאר בדברי הברייתא. מדרס כלי חרס טהור, כמבואר בסמוך ומגעו, ואם נגעה בו תומה מאווירו, הכלי נעשה טמא, ככל כלי חרס שנגע בו תומה מאווירו. וכן ספינה של חרס טמאה במגע, כי סובר תנא קמא כחנניה, שלומד שספינה עשויה מעץ אינה נטמאת, כיוון שתומת כלי עץ נלמדת מסק, והספינה אינה מטלטלת מלאה וריקנית כסק. ולכך ספינה של חרס נטמאת, אף אם היא אינה מטלטלת מלא וריקן, כיוון שכלי חרס לא הוקשו כלל לסק, והם נטמאים אף אם הם אינם מטלטלים כשהם מלאים. אולם רבי יוסי אומר אף הספינה טהורה מתומת מגע, לפי שסובר רבי יוסי כתנא דידן. כשיטת התנא במשנתנו לאל בדף פ"ג עמוד ב', שלומד מהכתוב בספר משלי דרך אונייה בלב ים, שספינה אינה נטמאת, ובכלל זה כל הספינות ואפילו ספינה של חרס. מה תקיף לרב פאפה, הקשה רב פאפה על ביורו של רב זביד, הרי לפי דברי רב זביד על כוחך יש לבאר שכוונת רבי יוסי היא לטהר את הספינה גם מתומת מגע. אם כן קשה, מה היא אף? מה כוונת רבי יוסי באומרו שאף הספינה טהורה? הרי תנא קמא לא תיאר כלי חרס מתומת מגע. ואם כן, מה מוסיף רבי יוסי ואומר שאף הספינה טהורה מתומת מגע? מיישבת הגמרא, אלא אמר רב פאפה אחי כאמר, כך יש לבאר בדברי הברייתא, מדרס כלי חרס טהור, כמבואר בסמוך שלומדים זאת בהיקש, ומגעו טמא, וכלי של עץ בין מדרסו ובין מגעו טמא, ככל כלי עץ העשויים לישיבה שנטמאו במדרס ובמגע. ואילו ספינת הירדן, ספינה קטנה מטלטלת מלאה וריקנית, כמבואר לאל בדף פ"ג עמוד ב', טהורה, לפי שתנא קמא סובר כתנא דידן, כשיטת התנא במשנתנו שלומד מהכתוב דרך אונייה בלב ים, שספינה אינה נטמאת, ובכלל זה כל הספינות, ואפילו ספינה קטנה שניתן לטלטלה כשהיא מלאה. אולם רבי יוסי אומר, אף הספינה, ספינת הירדן שהזכיר תנא קמא, הרי כשאר כלי עץ וטמאה, לפי שסובר רבי יוסי כחנניה, שלומד שסתם ספינה אינה נטמאת, כיוון שתומת כלי עץ נלמדת מסק. והספינה אינה מטלטלת מלאה וריקנית כסק. ולכך דווקא ספינה גדולה אינה נטמאת, כיוון שאינה מטלטלת מלאה וריקנית כסק. אבל ספינת הירדן כשהיא קטנה, וניתן לטלטלה אף כשהיא מלאה, היא כן נטמאת. ומסביר רש"י, לאחר שרב פאפה העמיד את שיטות תנא קמא ורבי יוסי לא כמו רב זביד, דהיינו שתנא קמא סובר כתנא של משנתנו שכל הספינות אינה נטמאות, ואילו רבי יוסי סובר כחנניה שיש ספינה שנטמאת, יכול היה רב פאפה להעמיד את דברי תנא קמא ורבי יוסי בספינה של חרס, ולא היה צריך להוסיף דין כלי עץ. אלא שהעמידם בספינת הירדן שמצויה יותר מאשר ספינה של חרס. חוזרת הגמרא לברר מאיכן לומדים שכלי חרס אינו נטמא במדרס. שואלת הגמרא, ומדרס כלי חרס מנהלן דטאור, מאיכן אכן לומדים שכלי חרס המיוחד למדרס אינו נטמא במדרס? מבארת הגמרא, מרחיס כי הדין זה נלמד ממה דהמר קרא, מה שנאמר בעניין תומת משכב הזב, ספר ויקרא פרק תדבב פסוק ה', ואיש אשר ייגע במשכבו יחבס בגדה ורחץ במים ותמא עד הערב, הרי שמקיש משכבו לא. הכתוב מקיש את תומת משכב הזב לתומת גופו. וההיקש הזה הוא לא כמו רוב ההיקשות שבשס, שנדרשים שני עניינים שנכתבו במפורש בסמיכות זה לזה, כגון טהרת הספינה, הנלמדת מסמיכות התיבות אונייה ובלב ים. אלא ההיקש הוא פה, האופן בו נאמרה התיבה הזו, שלשון משכבו כולל במשמעותו משכב ולא. אם כן, עומדת הגמרא היקש, מקיש משכבו לא. מקיש הכתוב תומת משכב הזב לתומת גופו. מה הוא יתלי טהרה במקווה? כשם שגופו נטהר על ידי שטובל במקווה, היינו לאחר שפסקה זיוותו והמתין שבעה נקיים כפי שחייבתו התורה, אף משכבו נמי, גם משכבו שנאמר במקרא שהוא נטמא, תומתו היא רק באופן דאית לטהרה במקווה. ואומנם אומרים התוספות בדיבור המתחיל, מה הוא שהם לא שווים לגמרי, הזב נטהר במי מעיין בלבד, ולמשכבו די בסתם מקווה, אלא שהם דומים בכך שיש להם טהרה. ונקט לשון טהרה במקווה ולא סתם אמר טהרה, כדי שלא נאמר שבמשכב ומושב צריך טבילה במים חיים כמו זב. לכן השמיענו שדיים במקווה. אבל כלי חרס שאין לו טהרה אפילו במקווה, כנאמר וכלי חרס אשר יגע בו עזב יישבר, ששבירתו רק זה טהרתו, אינו נטמע מדין משכב עזב. דבי רבי ישמעאל טענה, ואילו בבית מדרשה של רבי ישמעאל למדו, שהמקור לכך שכלי חרס אינו נטמע במדרס, הוא מפסוק אחר. נאמר בעניין תומת הזבה, כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נידתה יהיה לה, וכל הכלי אשר תישב עליו תמה היא יהיה כתומת נידתה. הרי שמקיש הכתוב את משכבה, לא, לזבה עצמה, מה היא אית לטהרה במקווה, כשם שהזבה עצמה גופה נטהר על ידי טבילה במקווה, אף משכבה נמי, גם משכבה שנאמר במקרא שהוא נטמע, תומתו היא רק באופן דאית לטהרה במקווה, שיש לה טהרה במקווה. יש ללמוד מן ההיקש הזה להפוקי להוציא כלי חרס שאינו נעשה מדרס משום דלית לטהרה במקווה, אינו נטהר על ידי טבילה במקווה. ועתנא דבי רבי ישמעאל לא רצה ללמוד שכלי חרס טהור מטומאת מדרס מהפסוק שנאמר לגבי זב, והוא לומד זאת מהפסוק שנאמר לגבי זבה, כיוון שזבה אינה חייבת טבילה במים חיים, אלא טובלת במקווה. ובלימוד הזה אין להקשות את הקושייה של תוספות, שיש חילוק בין טהרת הזב לטהרת משכבו. שזב צריך לטבול במים חיים, ומשכבו מספיק מקווה. דנה הגמרא בדין זה שכלי חרס אינו נעשה מדרס. מיטיב רבי אילה, הקשה רבי אילה, שנינו בברייתא מפץ במת מניין, מחצלת קנים העשויה לשכיבה ואין לה בית קיבול, אלא הוא פשוטי כלי עץ הראוי למדרס מניין שמנגע בו המת ונטמע. והשאלה היא, מסביר רשי, כי מצינו שסתם פשוטי כלי עץ טהורים אם נגע בהם השרץ, אז מניין שימותו המפץ ראוי לשכיבה, הוא כן נטמע במגע המת. מבארת הברייתא בדף דף עמוד ב', ודינו, ודבר זה נלמד מקל וחומר, ומה פקין קטנין, ומה פחי חרס שפיהם צר ואין אצבע אדם נכנסת בהם, שטהורים בזהב משום שאינם ראויים למדרס, ואינם טמאים במגע שהרי לא ניתן לגעת בתוכם, וכלי חרס לא נטמע בנגיעה מאחורי הכלי אלא באוויר הכלי. וכלים אלו שפיהם צער אין הזב יכול להכניס אצבעו לתוך אווירו, וכן אינם נטמעים באסת, כי אסת הכוונה שהזב מסיט את הכלי מאחוריו, אבל מכל מקום הם טמאים באוהל מת, כמו שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמאו, מפץ שטמא במדרס הזב כיוון שהוא ראוי למשכב הזב, אינו דין שיהיה טמא באוהל המת? והקשה רבי אילה ימי, מדוע המפץ נטמע במדרס הזב, עלית לטהרה במקווה? הרי לא ניתן לתאר מפץ על ידי טבילה במקווה, משום שהמקווה מתאר רק את הכלים שנאמרו בפרשת שרצים ובפרשת מדיין, לאחר שבני ישראל הביאו שלל ממדיין, שם נאמרה טהרת המקווה, מה שאין כל שאר החפצים, וכן פשוטי כלי עץ לא נאמרו שם, ואין להם טהרה במקווה. כפי שמצינו באוכלינו ומשקין שאין להם טהרה במקווה, כיוון שלא הוזכרו בלשון הפסוקים, ושנינו לאל בדף פ"ד עמוד א', שכל שאין לו טהרה במקווה אינו נטמע במדרס הזב. ישבת הגמרא אמר לי רבי חנינא לרבי אילה, שאי נעתם שונה דין מפץ עץ מכלי חרס, שאף שאין לו טהרה במקווה הוא נטמע במדרס, הועיל ואיקה במינו, לפי שיש במינו של המפץ כלים שיש להם טהרה במקווה, כגון כלי עץ שיש להם בית קיבול, ולכן אף המפץ אינו מתמעט מטומאת מדרס על ידי הלימודים הממעטים מטומאת מדרס את הכלים שאין להם טהרה במקווה, אבל כלי חרס שאין במינם כלים שניתן לטהרם במקווה אינם נטמעים במדרס. אמר לי, אמר לו רבי אילה לרבי חנינה, רחמנה ליצלן מהי דעתה. הקדוש ברוך הוא יצילנו מן הסברה הזו, שאתה מתמה במדרס כל דבר שמינו נתאר במקווה. שהרי פשוט, שכיוון שאין המפץ עצמו נתאר במקווה, אינו שונה מכלי חרס שאינו נטמע במדרס. השיב רבי חנינה לרבי אילה, עד הרבה להפך, רחמנה ליצלן מדעת הדידך. הקדוש ברוך הוא יצילנו מסברתך. כיוון שיש לחלק בין כלים שיש באותו סוג הכלי, כלים שיש להם טהרה במקווה, לבין כלים שאין במינם כלים שיש להם טהרה במקווה. ומברר את הגמרא וטעם המאי, ואכן מה טעמו של רבי חנינא הסובר, שדבר שיש במינו שנטהר במקווה יכול להיטמע, אף אם הוא עצמו אינו נטהר במקווה, הרי דין זה שצריך שיהיה נטהר במקווה נלמד מזב. ואם כן, יותר יש לדון אותו כזב שהוא עצמו יש לו טהרה בטבילה. וערת הגמרא תרי קראי כתיבי, שני פסוקים נאמרו לגבי מדרס הזב. בפסוק אחד כתיב בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ה', ואיש אשר ייגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, הרי שמקיש הכתוב תומת מדרסו לתומת גופו. ובפסוק השני כתיב ספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ד', וכל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמע, וכל הכלי אשר יישב עליו יטמע. הרי שבפסוק זה לא הקיש הכתוב את משכב הזב לגופו, אלא הזכיר כל אחד מהם לבדו, ואף נצרח לרבות את דין המשכב בלשון וכל המשכב. יש לשאול כיצד, כיצד התבררו שני הפסוקים הללו, שבפסוק אחד משמע שמשכב הזב הוקש לגופו, ויש ללמוד מן היקש הזה, שאין כלי נעשה מדרס, אלא אם יש לו טהרה בתבילה כגופו של הזב, ואילו בפסוק האחר משמע, שלא הוקש משכב הזב לגופו, וממילא גם כלי שאינו ניתר בתבילה ראוי למדרס. אלא על כוחך יש לומר שכל כלי שיש במינו כלי אחר שנתאר במקווה, יש ללמוד מלשון הכתוב וכל המשכב שחילק הכתוב ביניהם, ואין דין המשכב כדין הזב ממש. ואף על גב, דה המשכב עצמו לית לתארה במקווה, למרות שאין לו תארה במקווה, הוא נטמע אם במינו יש דבר אחר שנתאר במקווה. ולכן המפץ נעשה מדרס, כיוון שיש במינו כלי עץ שיש להם תארה במקווה. ואילו בכלי שאין במינו כלי אחר שנתאר במקווה, יש ללמוד מלשון הכתוב במשכבו, שמקיש משכבו של הזב, לא, לזב עצמו. ודינו כדין הזב שתומתו היא מחמת שיכול להתאר בתבילה. אבל כלי שאין במינו כלי אחר שנתהר במקווה, אינו דומה לזב עצמו. מביאה הגמרא מקור נוסף לדין שהובא לעיל בדף דף עמוד א', שכלי חרס אינו נטמע בתומת מדרס. רבא אמר דין זה שמדרס כלי חרס טהור, נלמד מאחה מפסוק זה שנאמר בעניין תומת כלי חרס באוהל המת, ספר במדבר פרק י"ט פסוק ט"ו, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא, והיינו שכל כלי חרס שאין לו מכסה שסוגר אותו ודבוק אליו, נטמע באוהל המת. אבל אם יש צמיד פתיל עליו טהורו, וכן הוא מציל את האוכלים הנמצאים בתוכו מלקבל טומאה. מדייק רבא מאחר ובלשון הפסוק אין חילוק באילו כלי חרס נאמר הדין הזה, מי לא עסקינן דיחדין או לאשתו נידה, וכי המקרה הזה המתאר כלי חרס הסגורים במכסה לא נאמר גם על כלי חרס שיחדו האדם למושב אשתו כשהיא נידה, ואכן ישבה עליהם אשתו כשהיא נידה. ומכל מקום, כאמר רחמנא טהור, נאמר בפסוק שהכלי טהור ומציל את האוכלים המצויים בתוכו. ואם אכן היה הדין שכלי חרס נטמע בתומת מדרס, כיצד הוא מציל את האוכלים שבתוכו מלקבל תומה? הרי כיוון שהוא עצמו תמה, הוא אינו חוצץ בפני התומה, אלא מוכח מדין זה שכלי חרס אינו נעשה מדרס. ואם הכלי סגור, גם לא נטמע באסת, שכן כל שאינו ראוי למגע אינו נטמע באסת, וכל כלי שהוא סגור, אין יכולים לגע באווירו. ומשום כך כלי סגור מציל את האוכל שבתוכו מתומת אוהל. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף דף עמוד ב'. התנא שונה דין נוסף שהוא סמך למקרא בעניין כלאי זרעים. מברר את המשנה מניין להרוגה של ירק שהיא שישה על שישה טפחים, שיש אופן שזורים בתוכה חמישה זרעונים של מינים שונים, ואין בכך ערבוב וכלאיים. אומרת המשנה, המצב הזה ייתכן כשזרה ארבעה מיני זרעונים על ארבע רוחות ההרוגה, מין בכל צד עד סמוך לקרן, ואחת גרעין אחד באמצע. וביור הדבר, כשזורע ארבעה מינים בארבע רוחות שבגבולות הארוגה ורק קרן הזווית שביניהן נשארת פנויה, אף שיונקים שני המינים זה מזה, שהרי שיעור היניקה הוא טפח ומחצה לכל מין, וכדי שלא תתערב היניקה היה צריך להרחיק שלושה טפחים, אין לחשוש, לפי שלא הקפידה התורה אלא על כליים, דהיינו ערבוב, וכשניכר שאינם מעורבים אין איסור בדבר. אומרת המשנה שנאמר בספר ישעיה פרק סמך א' פסוק י' א', כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח. בהמשך הפסוק, אין השם אלוקים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. וזה נבואת נחמת הנביא לישראל על ישועתם לעתיד לבוא, שאין להם להתייאש ממנה. למרות שעכשיו הם מושפלים עד לאפר, היא תבוא ותצמח כמו זרעים שצומחים אחר רקבונם והפסדם. לומדת המשנה, זרעה לא נאמר, אלא זרועיה בלשון רבים. והגמרא תבאר כיצד משמע מכאן שהם חמישה זרעונים בשישה טפחים. זוהי המשנה שלנו, בדף דף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את דרשת המשנה מהי משמע, כיצד משמע מהמקרא שזורעין חמישה זרעונים בארוגת שישה טפחים. משיבה הגמרא מרב יהודה מכך שבמקרא, כי כארץ תוציא צמחה, ובאו חמישה לשונות של צימוח זרעים, תוציא חד, צמחה חד, הרי תרי ביחד הם שניים, זרועיה בלשון רבים, תרי, עוד שניים, הארבע, סך הכל ארבע, תצמיח חד, עוד אחד, החמישה, הרי רמז לחמישה מיני זרעונים. ואומנם אין ללמוד מפסוק זה שהם בארוגה בת שישה טפחים, ולכן ממשיכה הגמרא לבאר. וקימלו לרבנן, ובקיאים היו חכמים בעניין הזה שסתם ארוגה שזרועים בחמישה מיני זרעונים, צריכה להיות בת שישה טפחים כדי שלא יהיה בה משום כליים. והטעם, דחמשה בשיטה, לא ינקי מהדדי, חמישה זרעים, אז רואים בארוגת שישה טפחים, אינו יונק הזרע האמצעי מהזרעים שבארבעת הרוחות, ולא הם יונקים ממנו, לפי ששיעור יניקת זרע עד טפח ומחצה עם מקום הזרע. נמצא ששיעור ההרחקה בין הזרעים שבגבולות הארוגה לזרע האמצעי, והוא בכלל, בכדי שלא תתערב, יניקת מין אחד בחברו ושלושה טפחים. הרי בהכרח ששיעור ההרוגה שישה על שישה טפחים. שלושה טפחים מהאמצעי לצד זה, ושלושה לצד שכנגדו וכך לכל הכיוונים. ולפי חשבון זה ניתן לזרוע חמישה מיני זרעונים בהרוגה של שישה על שישה טפחים. ומשהו צריכה הגמרא ללמוד דין הרוגה מפסוק, למרות שלפי המבואר כאן יש לדעה הזו מקבלת חכמים בלבד, שהרי בזריעת חמישה מינים בהרוגה אחת אינם יונקים זה מזה, משום שבלא הפסוק לא היינו תולים את שיעור הערבוב לפי שיעור היניקה, והיינו אומרים שלמרות שאינם יונקים זה מזה אסור, משום שהם סמוכים זה לזה ונראים כמעורבים. על ידי שגילה לנו הפסוק שישנה אפשרות לזרוע בהרוגה אחת חמישה מינים אף שהם קרובים זה לזה, מסתבר שכוונתו לתלות את שיעור הערבוב על פי היניקה. ואומנם לא די בפסוק בלבד, כי לא היינו יודעים לקבוע את שיעור ההרחקה באופן שהזרעים סמוכים זה לזה, דהיינו בין האמצעי לזרעים שבגבולות, על פי שיעור היניקה, שהרי שיעורו אינו ידוע. אבל עכשיו שהודיעונו חכמים מהו שיעור היניקה, תולים לומר שזהו שיעור ההרחקה שאליו נתכוון הכתוב. כך תוספות בדיבור המתחיל, וקימלאו לרבנן. וררת הגמרא ומינלן דעה, דקימלאו לרבנן. מילתאי, מניין שבקיאותם של חכמים בעניין עבודת הקרקע, היא דבר ברור ומוסכם שאפשר לסמוך עליו בדיני תורה ולומר שאכן יכולים לדעת שיעור יניקתו של כל דבר. והריטב"א מבאר שהיה ידוע לבעלי הגמרא שחכמים ידעו שיעור יניקה על פי חוכמת הטבע ולא בדרכי לימוד וקבלת התורה. ולכן שואלת הגמרא אם אפשר לסמוך על זה בדיני התורה. מבארת הגמרא שיש לזה סמך מהתורה. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מה ידכתיב, מה משמעות הכתוב בספר דברים פרק י"ט פסוק י"ד, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, וכי גבול רעך שלא גבלו ראשונים מותר להשיג. אלא המקרא מלמדנו עניין אחר, שגבול שגבלו ראשונים, כפי שיבואר בסמוך מי הם אותם הראשונים, ששיערו וגבלו מהו שיעור יניקת הזרע, אותו גבול לא תשיג, כלומר לא תזרע סמוך לגבול שדה חברך באופן שהזרע יינק משדהו ויחישה. הרי למדנו מכאן שהתורה סמכה על חוכמתם ובקיאותם של בני האדם בזה. מבארת הגמרא מהי גבלו ראשונים, מי הם הראשונים שגבלו זאת. מבארת הגמרא אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן דכתיב, נאמר בעניין בני סעיר שישבו בארץ אדום קודם שהורישם עשיו, אלה בני סעיר אחורי יושבי הארץ. פסוק בספר בראשית פרק למד וף פסוק חף, ולשון הפסוק תמוע, אתו כולי אלמה וכי כל יושבי העולם חוץ מבני סעיר, יושבי רקי ענינו, הם יושבים בשמיים, מדוע דווקא עליהם נאמר יושבי הארץ? אלא לפי שהיו בקיאים ביישובה של ארץ שידעו מה ראוי לנטוע בכל מקום בארץ, שהיו אומרים מלוא קנה זה, קנה, הכוונה לקנה המידה שמדדו בו את מידות הקרקעות, ונקראת קנה לפי שהיו משתמשים לה בקנה סוף, מסביר הרד"ק. אז אם כן, לפי שהיו בקיאים ביישובה של ארץ שידעו מה ראוי לנטוע בכל מקום בארץ, שהיו אומרים מלוא קנה זה ראוי לנטיעת זית, מלוא קנה זה לגפנים, מלוא קנה זה לתהנים, וכינה אותם חורי, על שם שהיו מריחים את הארץ ועל פי זה היו יודעים מהי ראויה לגדל, ודורשים זאת מסירוס התיבה, הופכים אותיות המילה חורי ללשון ריח, אומר רשי. וכן מה שנקראה אחת משיבת האומות שבארץ ישראל, חיווי, אמר אף פאפה, טעם הדבר, מפני שהיו תואמין את הארץ כחיוויה, כנחש שמאכלו אפר, וידעו איזו נטייה ראויה לה. רבה חבר יעקב אמר טעם אחר, למה נקראו בני סעיר חורי, על שם שנעשו בני חורין מלתרוח בנכסיהם שנטלו מהם בני עשיו. ולכך נקראו החיווי והאמורי ראשונים, בפסוק אשר גבלו ראשונים, מפני שדרו בארץ ישראל קודם שנכבשה על ידי בני ישראל. מבארת הגמרא מה ששנינו במשנה ששיעור הארוגה שישה על שישה טפחים. אמר רבאסי, ויש גורסים רבאשי, הארוגה של שישה טפחים ששנינו במשנתנו שניתן לזרוע בחמישה מיני זרעונים צריך שתהה, תוכה שישה חוץ מגבוליה, שדרך זורי גינות להניח מקום שאינו זרוע סביב הארוגה, ששם הוא מהלך כשמשקה אותה והוא גבול הארוגה. למשמיענו רבאסי ששישה טפחים אינם כוללים את המקום הזה, ובא להוציא מכלל טעות שלא נאמר ששישה טפחים של הארוגה ששנינו במשנה כוללים את גבולותיה, ונמצא כשהניח מחוץ לארוגה טפח חלק מצד זה וטפח חלק מצד זה לגבולות הארוגה, לא נשאר למקום הזריעה של הארוגה אלא ארבעה על ארבעה טפחים, ולא הורחק הזרע האמצעי מהזרעים אלא שני טפחים. תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא כמו רבאסי, ארוגה תוכה שישה, הארוגה עצמה שיעורה שישה טפחים משמע שהוא מלבד הגבולים. מוסיפה הגמרא לבאר כמה הוא שיעור רוחב גבול הארוגה מבחוץ. גבולה בחמה, מהו שיעור רוחבו של גבול הארוגה מקיף אותה מבחוץ. מבארת הגמרא כדתנן כמו ששנינו במסכת קהיליים פרק ג' משנה ג' בעניין מי שהייתה שדהו נטועה ירק ורוצה ליטה בתוכה שורה של ירק אחר. רבי יהודה אומר, רוחב שיעור הרוחב שיש להניח בין שורות הירק הוא כמלוא רוחב פרסה, פרסת כף רגל. דהיינו טפח, ויש ללמוד מדבריו שכמו כן גבול ארוגה הוא טפח. כמו שיבואר בסמוך, רבאסי סובר שמדובר בהרוגה בין ההרוגות, שאם לא כן, הרי גבולות ההרוגה רחבים הרבה יותר מטפח. אמר רבי זי רבי תימה, ויש אומרים שרב חנינה בר פאפה אמר, מה הייתה מידי רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שסבר שמקום שרוחבו טפח יש לו חשיבות להיות מבדיל בין השדה לשורה, דכתיב נאמר בפסוק שמשבח את ארץ ישראל שאין צריך לתרוח בהשקיית שדותיה, כי היא שותה למטר השמיים ואינה כארץ מצרים שעליה נאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' והשקיטה ברגליך כגן הירק, שאתה צריך להטעין מים על כתיבך ולהלך ברגליך סביבותיה לאשקותה. והמילה ברגליך מיותרת ללמד מה, כשם שפרסת הרגל רחבה טפח, אף גבול הארוגה שעשוי לצורך השקייתה נמי גם כן שיעורו טפח. יש ללמוד מכך שהחשיבה התורה מקום זה, משהו חשוב גם לעניין מרית העין ומוציא מידי ערבוב. כמו כן לענייננו, כשמוקפת הארוגה בגבול טפח, הרי הוא מחשיב אותה כמקום בפני עצמו לעניין שיועיל בראש תור הנכנס לתוכה והיוצא ממנה, כשם שמועיל בשדה. וראש תור זה כינוי לשטח בסוף השדה שזרוע בצורת משולש או ארוגת ירק הזרועה בצורה כזו, ואם הוא נכנס לתוך שדה של מין אחר של ירק, אין בו משום איסור כליים, מפני שראש התור נראה כסוף השדה של המין האחד ואין כאן ערבוב. זאת אומרת שיש לנו שתי ארוגות סמוכות אחת לשנייה, אחת בצורת ריבוע, והסמוכה לה בצורת משולש, והשפיץ של המשולש הוא זה שגובל בארוגה המרובעת. ממילא אין כאן ערבוב. מבארת הגמרא באיזה מקום זרועה ארוגה שבמשנתנו. אמר רב, ארוגה בחורבה שנינו. ארוגה זו ששנינו במשנתנו שהותר לזרוע בחמישה זרעונים בשישה טפחים, זה רק באופן שאין סביבותיה ארוגות נוספות ממינים אחרים. שהרי לא פירשה המשנה אלא את מקום זריעת חמשת הזרעונים שבתוכה. ארבעה מהם זרועים בארבע ארוחות ואחד באמצע. ואם היא מוקפת בארוגות סביבותיה, שהמרחק ביניהם שני טפחים, כשיעור רוחב הגבול של כל ארוגה, לא יוכל להרחיק את ארבעת הזרעים שברוחות מהאמצעי, כשיעור הראוי, שהרי צריך להרחיק את הזרעים שבארבעת רוחותיה, מהזרעים שבארוגות שסביבה שלושה טפחים. ונותרו להרחקת הזרעים שבגבולות מהאמצעי, רק שני טפחים. מקשה הגמרא על רב ואיקה מקום קרנות, והרי יש את מקום הזוויות של הארוגה שניתן לזרוע בו, כלומר, הרי אפילו אם תהיה מוקפת שלוש ארוגות מכל צד שבה, וביחד יהיו שמונה ארוגות, אפשר הדבר שהיא זרה בה חמישה זרעונים, וגם ירחיק אותה משאר הארוגות כשיעור הראוי, והיינו, שיזרע את רוחות הארוגה סמוך לקרנות, ולא באמצע הרוח, שורה אחת לצפון, ואחת לדרום, ואחת למזרח ואחת למערב, ויזרע מהקרן עד קרוב לחצי הרוח, ואת הארוגות הסמוכות להיזרע בחציים השני של הרוחות, כך שישאר ביניהם מרחק של טפח ברוחב כשנעמיד את זו מול זו. ועוד נוסיף לזה את רוחב הגבול של שתי הארוגות, וביחד הם שלושה טפחים. אבל בין הזרעים שמונחים בזווית של ארוגה אחת לצד מזרח לבין הזרעים שמונחים בזווית של ארוגה הסמוכה לצד צפון, אין צריך שלושה טפחים, כיוון שזרועים לכיוונים שונים, ויש שקר גדול ביניהם. ומדוע הוסקק רב לומר שמדובר דווקא בארוגה שבחורבה? תרצת הגמרא אמרי דבי רב משמי דרב, אמרו בני הישיבה של רב בשם רב, משנתנו עסקה באופן שהוא ממלא את הקרנות, שזרה את כל רוחות הארוגה בצפון ובדרום, מקרן מערבית לקרן מזרחית, וברוח מזרחית ומערבית זרה גרעין אחד באמצעה, נמצאה, שאינו יכול לזרוע סמוך לבצד הצפוני והדרומי. שואלת הגמרא, וליזרה מאבראי ולא לימלי מגווי, שיזרה את הארוגות המקיפות אותה ואת מקום הקרנות שבארוגה הפנימית לא ימלא, כלומר, בשורות הפנימיות לא ימלא את כל הרוח בזרעים, אלא יזרה רק חלק מהשורה שבקצה של הארוגה, וכן בשורה שבארוגה הסמוכה לא יזרה אלא באופן ששאלה הגמרא לאיל ואיקה מקום קרנות, ומדוע נדחק רב להעמיד את המשנה בארוגה בחורבה שאין שם ארוגה אחרת? תרץ את הגמרא בדף פי ה' עמוד ב', גזירה שמה ימלא את הקרנות. רב סובר שאם נתיר לו לזרוע ארוגות סביבה, יש לחשוש שמה בשעה שזורע את האמצעית ישכח וימלא את הקרנות ואחר כך יזרה את הארוגות שסביבה, כפי שזרה את הארוגה האמצעית. ולא ישים ליבו לערבוב הזרעים של שתי הארוגות. והרי אין בין הזרעים שבסוף הארוגה זו לאילו שבחברתה, רק שני טפחים של הגבולות של שתי הארוגות. ואת זה אסור לעשות. ונשאלת השאלה, רק גם כשזורע ארוגה אחת, יש לך חשוש שמה לא ירחיק הראוי, ומדוע יתירו זריעת חמישה מינים בארוגה? תרצים הראשונים, משום שהדרך להשלים זריעת ארוגה ביום אחד, והוא נותן את דעתו שלא יתערבו הזרעים שבה. מה שאין כן, כשזורע כמה ארוגות, נעשה הדבר בכמה ימים, ועשויו שלא לזכור לתת דעתו על הכיליים שבהם. מקשה הגמרא לתירוץ, ולא יהיה דין הארוגה, אלא כדין ראש תור ירק, שהוא כצורת משולש, שנמשך ובא משדה לשדה, שאויל וניכר שאינו מזו שנכנס אליה, אלא מזו שיצא ממנה, אין בו משום כליים, למרות שהם יונקים זה מזה. דהיינו ששתי הארוגות הסמוכות אחת לחברתה, אחת מרובעת ואחת בצורת משולש, שהשפיץ של המשולש הוא זה שגובל בגבולה של הארוגה המרובעת. מי לא תנן, וכי לא כך שנינו במסכת כליים פרק ג' משנה ג', היה ראש תור ירק קרן זווית של שדה ירק הנראית כמשולש נכנס לתוך שדה של ירק אחר, אף על פי שאין רווח ביניהם מותר, מפני שנראה וניכר שהוא סוף השדה הסמוכה, ואין כאן ערבוב, ואף שהם קרובים זה לזה פחות משיעורי ניקה, אין בכך כלום, לפי שיש שקר בין שתי השדות, ועיקר איסור כליים הוא ערבוב המינים ולא היה ניקה. וקשה, אם כן גם בנידוננו נאמר כך, שהואיל והרוגות ניכרות ביניהם, אין לחשוש להרבוב. ומה בכך שיזרה את הרוגות שסביבותיה סמוך להרוגה הזאת? תרץ את הגמרא, אין ראש תור בארוגה. רב סובר שאין היתר של ראש תור מתיר את היוצא מהרוגה להרוגה. ורק אם הוא יוצא משדה לשדה ומהרוגה לשדה ומשדה להרוגה, שהן ניכרות ומובדלות זו מזו, אז מותר. אבל שתי הרוגות אינם חשובות דיין כדי שתהיה ניכרת כל אחת מהן בפני עצמה ונראות הן כהרוגה אחת. עכשיו מביאה הגמרא את שיטת שמואל החולק על רב. ושמואל אמר, ארוגה בין הארוגות שנינו, משנתנו מדברת בארוגה הנטועה בין ארוגות, והוא חולק על רב שאמר שמדובר בארוגה בחורבה, ארוגה בודדת ויחידה. מקשה הגמרא על שמואל והכמיתר ובהדדי, הרי מתוך שאין בין הארוגות אלא שני טפחים של גבולין מתערבים, עליה הארוגות אילו עם אילו. תרץ את הגמרא, בין אותה שורה לכאן ושורה לכאן, מה ששמואל העמיד את המשנה בארוגה בין הארוגות, לא נתכוון באופן שמילא את כל רוחות הארוגות סביב, אלא רק את חציין, כלומר קרוב לחציה היינו טפחיים ומחצה. כגון שבארוגה זו זרה את חציה מצד קרן מזרחית צפונית, ובסמוכה לזרה מצד מערבית דרומית, כמו שנתבאר לאל בקושיית הגמרא והעיקה מקום קרנות, ונמצא שהזרוע בשתי הארוגות רחוק זה מזה שלושה טפחים ואין העלים מתערבבים. ותוספות בדבורה מתחיל והם מפרשים שראשי הצמחים נוטים אילו לצד זה ואחרים לצד אחר. ושמואל לא חושש לשם הימלא את הקרנות כפי שחשש רב. מוסיפה הגמרא לדון בעניין הארוגה השנויה במשנתנו. אמרו לה באו במערב החכמים שבארץ ישראל נסתפקו. ובמסכת כתובות בדף קי"א מובא שאולה היה רגיל לעלות לארץ ישראל, משמע שהיה עושה דרך זו מספר פעמים והיה מוסר לבני בבל שמועות בשם החכמים בני ארץ ישראל. אם כן אומרו לחכמים שבארץ ישראל נסתפקו, הפקיע תלם אחד על פני כולה. הפקיע מלשון קריאה, כמו ששנינו לעניין שמחת בית השואבה במסכת סוכה בדף נ"א, מבלעי מכנסי הכהנים היו מפקיעים, כלומר קורעים. קרא וחפר בקרקע תלם אחד, חריץ עמוק טפח ורחב טפח, על פני כולה, על פני כל הארוגה באמצעה, וזרה בו שורה של זרעים. מאחד המינים שבצפון או בדרום, או מין חמישי. שורה של זרעים העוברת מהמקום הזרוע שבצפון למקום הזרוע שבדרום, והרי שורה זו זרועה פחות משלושה טפחים לזרעים שברוחות הארוגה, שהרי רוחבה טפח. מהו? מה דין הארוגה? אם יש לחשוש על ידי השורה שהעביר באמצע נעשה ערבוב, שהרי היא פוגעת בתוך שלושה לזרעים שברוחות ובטל היתר של זריעת חמישה זרעונים, שלא יתירו חכמים רק זריעת זרע יחידי באמצע הרוגה שבאופן זה ניכר שהזרעים מובדלים, או שמה גם בהעברת שורה שלימה ישנו עקר. והחזון איש מפרש שזרה שורה אחת בלבד העוברת מצפון לדרום באמצע הרוגה, ולא שהסחריץ ברוחב טפח שיש בה יותר משורה אחת, ואף שהשורה רחוקה שלושה טפחים מהרוחות וישנו כאן שיעור יניקה, וגם כלפי הזרעים שבצפון ובדרום יש לה עתירה מתורת ראש תור, שהרי הם זרועים ממזרח למערב והיא מצפון לדרום. מכל מקום מסתפקת הגמרא, כיוון שלא ייתכן שלא יתירו זריעת מין חמישי רק כשזרוע יחידי ולא כשזרוע שורה שלימה, כי אז נראה כי ערבוב מפני שטחה הקטן של הארוגה. אמר רב ששת, בא ערבוב שבין הזרעים שבתלים עם הזרעים שברוחות הארוגה, וביטל את השורה, את הלכות הארוגה ששנינו במשנה, ואסור. רב אסי אמר, אין ערובו מבטל את השורה ומותר. הייתי והקשה רבינה לרבשי על דברי רבשי, הרי שנינו במסכת קהילה עם פרק ג' משנה ד', הנוטע בשדה הוא שתי שורות של קישואין ולצידם שתי שורות של דילויים ולצידם שתי שורות של פול המצרי, ומדובר כשנטועים בשדה גדולה ולא בארוגה, מותר ואין זה ערבוב, שאויל וכל מין נטוע בשתי שורות, הרי הוא חשוב כשדה בפני עצמו, ויש בכך היכר. אבל הנוטע שורה אחת של קישואין ולצידה שורה אחת של דילויים, ולצידה שורה אחת של פול המצרי, אסור, לפי שאין שורה אחת נחשבת כשדה בפני עצמו. וקשה לרבסי שאמר שגם בזריעת שורה אחת ישנו עקר. מתרץ את הגמרא, לעולם שורה אחת נחשבת עקר, והטעם שלו התירה המשנה בקילה עם זריעת שורה אחת, שייניח השונה הדבר כאן במשנה, דאיקה שרחה, שעלים ארוכים ומתערבבים זה בזה בהרבה מקומות, ונראה כאילו נזרעו בקיליים, ולכך אין מועילה זריעת שורה ממין זה ושורה ממין זה, אלא אם הם שתי שורות, אבל בסתם זרעים גם בזריעת שורה אחת ישנו עקר. בהמשך לדין משנתנו ששנינו שאפשר לזרוע כמה מינים בארוגה, משמיענו רבי יוחנן כיצד יוכל אדם למלות גינתו במיני ירק שונים. אמר רב כהנא, אמר רבי יוחנן, רוצה למלות כל גינתו ירק מהרבה מינים, עושה כל ארוגה וארוגה מארוגות השדה, מרובעת שישה על שישה טפחים ועוגל בה עיגול ברוחב חמישה, וזורע אותו ממין אחד וממלא קרנותיה מכל מה שירצה. בקצה הערוגה זורע ברוחב חצי טפח מסביב מין אחר של ירק. ואין הנגיעה שבין הזרעים שבגבולי העיגול לחלקת הערוגה שנשארה סביבו חשובה ירבוב, לפי שכל מין ניכר בפני עצמו מפני צורת העיגול שזרוע אחד המינים. וכמו כן אינו צריך להרחיק בין הערוגות, משום שהזריעה באופן זה יש לה עיקר, וניכרת כל ערוגה לעצמה. מקשה הגמרא על רבי יוחנן ואיקה דוויני וויני, כיצד אמר רבי יוחנן שיכול למלות את גינתו במינים שונים, הרי כשזורע את גבולות הערוגות מתערבות הערוגות ביניהן, שהרי כל אחת זרוע מין אחר. ומבואר בדברי רשי שקושיית הגמרא היא על היקף הריבוע של חצי טפח שבערוגות, שמתערב חצי טפח שבערוגה זו לזרוע בערוגה הסמוכה לה, על ידי שהגבולים זרועים. מתרצת הגמרא המרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, במחריב בין הביניים ואינו זורע את הגבולות, ומה שרבי יוחנן אמר שממלא את גינתו הוא לאו דווקא, וכוונתו שממלא רק את הערוגות בלא גבולותיהן, ומאחר שמניח את גבולן חרב, ניכרות הערוגות ביניהן ואין כאן עירוב. ולמרות שעדיין לא תהיינה הערוגות מרוחקות זו מזו רק שני טפחים כרוחב הגבולים, ולהיל נתבהר שצריך מרחק של שלושה טפחים כשאין היכר אחר, כותב החזוני שהעיגול שבכל ערוגה ביחד עם הגבול שסביבה, גורם שתהיה ניכרת כל ערוגה לעצמה. רבשי אמר אפשר להעמיד את דינו של רבי יוחנן, גם כשזרע את הגבולות וכדי להלן, שאם היו זרועים שתי, אם הזרעים שזרועים בחצי הטפח המרובע שסביב העיגול זרועים שורה אחת ארוכה, כחוטי השתי הארוגים לאורך האריג, זורען את גבולי הארוגה ערב, זורע אותם כנגד הראשונים בשורות של צורת רוחב, כחוטי ערב שהארוגים לרוחב האריג. והחזון איש מבאר שצורת הערב ניכרת בכך, שמרחיק בה את שורות הזרעים אילו מאילו, ועל ידי כך הן ניכרות משורות השתי שזרועות באופן צפוף יותר. ואם היו ריבועי הארוגות זרועים ערב, זורען לגבולים שתי, ועל ידי כך שניכרים גבולות הערוגות, ניכרת כל ערוגה לעצמה, ונמצא שאף שהגבולות זרועים, אין עירוב בין הערוגות. ומוסיף החזוני שגם אם יזרע את הגבולות שתי ביחד עם הריבוע של ערוגה זו, והגבול עם הריבוע של הערוגה הסמוכה יזרע ערב, מותר, שעל ידי כך ישנו היכר בין הערוגות. מקשה הגמרא על רבי יוחנן שאמר שזריעה בעיגול נחשבת להיכר. ATV, הקשה רבינה לרבשי על שיטת רבי יוחנן שהתיר זריעת שני מינים על ידי שאחד מהם זרוע בעיגול, ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא עבודת ירק בירק אחר, כמה הוא שיעור עבודת ירק להרחיק ירק אחר ממנו כדי עבודתו ולא נחשוש עוד לערבוב, שישה טפחים לחמישה זירונים כמו ששנינו במשנתנו, ואז רואים אותם, את הזרעים, כטבלה מרובעת, כמו שהם זרועים במקום חלק ומרובע, שיש לו חשיבות ואינם נראים כמעורבים. וכוונת הברייתא מסביר ארן בחידושיו להשמיענו, שאין צריך שתהיה ערוגה דווקא מרובעת שישה על שישה, אלא גם אם היא רחבה טפח וארוכה 36 טפחים, יכול לזרוע בה חמישה מיני זרעים, הועיל ויכול לרבע אותה ותהיה שישה על שישה טפחים. מדייק את הגמרא כטבלה הוא דשארי, ממה שנקטה הברייתא את הלשון טבלה מרובעת מאשמה שרק כשזרועים במרובע אינם חשובים כמעורבים. הלאה ואחי, אבל בלא כך, אלא שהיו זרועים בעיגול, אסור. והרי מיגש כותב שהקושייה היא על דברי רבשי שאמר שאפשר לעשות היכר על ידי שתי וערב, ובברייתא מבואר שרק ערוגה מרובעת עושה היכר מחמת חשיבותה ולא שתי וערב. מפני שכשזורים בעיגול אין להם היכר, וקשה אל רבי יוחנן שאמר שגם כשזורים בעיגול יש להם היכר. תרץ את הגמרא התמה שיצריכו שם שתהם מרובעת, וכדי להקול לבה כולה אחרינה, להקל בה כולה נוספת, להתיר ראש תור היוצא הימנה. והכוונה שנכנס מזריעת שדה זו לשדה אחרת בצורת משולש, שהשפיץ של המשולש גובל בערוגה המרובעת. ובאופנים מסוימים התירו זאת גם בשני מינים, משום שצורה זו יש לה היכר, ואין המינים נראים מעורבים. כלומר, להתיר שתהיה שורה מערוגה זו יוצאת ופוגעת בערוגה הסמוכה לה על ידי צורה של ראש תור, דהיינו, שמייצר והולך. זה הותר רק בערוגה מרובעת, כי צריך לכך אופן הניכר ביותר, אבל עניין שיהיה מותר לזרוע בערוגה מין נוסף, וכן שיהיה מותר לזרוע בערוגה הסמוכה למינים אחרים, גם היכר של ערוגה עגולה מועיל לזה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את שני הדפים היומיים שלנו, דף דף ודף פי היי במסכת שבת, עם 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו, אבל טרם שנשאל את השאלות, נתמצת בקצרה את דף פי היי, הדף שלמדנו זה עתה, אודות דיני כליים בערוגה. למדנו במשנה בדף דף עמוד ב' דין נוסף שהוסמך למקרא בעניין כלי זרעים, שאלה המשנה מניין להרוגה שהיא שישה על שישה טפחים שזורים בתוכה, חמישה זרעונים, ארבעה בארבע רוחות ההרוגה ואחד באמצע, וזה לא נחשב ערבוב, שנאמר בפסוק כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח. הוא ממלא כל רוח עד הקרן וגרעין אחד באמצע, ואף שאצל הקרנות הם סמוכים זה לזה ואין ביניהם הרחקה ג' טפחים, ויונקים זה מזה, די במה שיש הכר שזו זרוע צפון דרום וזו זרוע מזרח מערב ואין ערבוב, ורק לגבי זרע אמצעי שאין הכר צריך להרחיקו. אמרה הגמרא בביאור מה שלמדה המשנה מן הכתוב, שזורעים בערוגה חמישה זרעים פרש רב יהודה שדרשו כי כארץ תוציא, זה אחד, צמחה זה עוד אחד, וכגנה זה רועיה זה עוד שניים, זה רועיה זה לשון רבים, תצמיח זה עוד אחד הרי חמישה. הדבר הזה שצריך שתהיה ערוגה שישה טפחים אינו ללמד מהפסוק, אלא שקימלו לרבנן. מסורת ביד חכמים שסתם ערוגה שזורעים בחמישה זרעונים, כך מידתה, ומה שאנו סומכים על מה שחכמים שיערו את שיעור היניקה, משום שאמר רב חייא ברבא בשם רבי יוחנן, נאמר לו תשיג גבול רעך, לנטוע סמוך למיצר להחיש קרקעו כשיעור אשר גבלו ראשונים, גבול שגבלו ראשונים לא תשיג, ומי הם ראשונים? פירש רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, אילו אמורים וחיבים שהיו בקיים בכך, שנאמר אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, ונשאלת השאלה וכי כולם כל השאר יושבי הרקיע, אלא שהיו בקיים ביישוב של הארץ, שהיו אומרים מלוא קנה מלוא מידה זו, ראוי לגדל זית, מלוא קנה זה לגפנים לתאנים, שיבחינו בריח הקרקע ובטעמה למה היא ראויה. חוריש היו מריחים את הארץ וחיבי, פירש רב פאפה שהיו טועמים את הארץ לדעת לאיזה דבר ראויה, כי חיביה כמו נחש שמאכלו אפר. רבך בר יעקב אמר, חוריש שנעשו בני חורין מנכסיהם שנטרדו מנחלתם ולא הוצרכו לעבוד את אדמתם, שערי בני עשיו ירשום. אמר רב אסי, ערוגה תוכה שישה טפחים חוץ מגבוליה, שהיו מניחים קרקע חלקה סביבות מקום הזריעה למקום דישה, כשהוא משקה את הזרעים, וקרקע זו אינה בכלל שיעור ואף טפחים. וכן שנינו בברייתא, ושיעור גבוליה שתהיה עליה תורת ערוגה להתיר ראש תור, בצורת משולש הנכנס לה ויוצא ממנה כדי להלן. כמו ששנינו, שרבי יהודה אומר רוחב כמלוא רוחב פרסה, דיינו פרסת רגל, ורבי זיירה או רבי חנינה בר פאפה פירש טעמו, שלמד מן הכתוב והשקטה ברגליך כגן הירק, מה רגל טפח אף גבול טפח. לדעת רב, משנתנו שהתירה היי זירונים בערוגה מדברת כשאין סביבותיה ערוגות, שהרי לא פירשו אלא הפרש זירונים שבתוכה, ואם יש זרעים סביבותיה אי אפשר להרחיק זירתה עד הגבול, כיוון שהם מקריבים לזרעים של חברתה, שהרי אין ביניהם אלא בית תפחים של גבולי ערוגה וצריך שלושה. כשתה הגמרה שהרי יש מקום קרנות, והיינו שיכול להעמיד בערוגה בין ערוגות באופן שבכל צד יש ג' ערוגות ובסך הכל שמונה ערוגות סביב הערוגה האמצעית ויזרע בכל אחת חמישה זרעים. וכשזורע באחת מצפון לדרום מזרע בערוגה הסמוכה למזרח ומערב ומרחיק סוף זריעה של אחת מסוף זריעה של חברתה, טפח. ותרצו בבית מדרשו של רב בשם רב, שהמשנה מדברת כשממלא את הקרנות, דהיינו שזורע את צפון הערוגה ממזרח למערב, וכן את דרום הערוגה ממזרח למערב, ובצד מזרח ומערב אינו זורע אלא מעט. הקשתה הגמרא עדיין אפשר להעמיד באופן שיש ערוגות סביבותיה, ולא כמו שרצה רב להעמיד שמדובר בערוגה שבחורבה, ערוגה בודדת, ונעמיד שיש ערוגות סביבותיה, ולא ממלא את הקרנות שבתוכה הסמוכים לערוגה האמצעית. תרצה הגמרא שגזרו שמה ימלא את הקרנות ואחר כך יזרע בחברתה אצל הגבול, כאשר זרע באמצעית ולא ישים ליבו לערבוב הערוגות. כשתה הגמרא, מה אכפת לנו? הרי אפילו אם ימלא את הגבול ואחר כך יזרע גרעין אחד בחברתה ואין הפרש בינו לבין זרע שבזו, הרי קיימלן שירק הנמשך ובא משדה זו לשדה זו ונראה כראש תור, דהיינו, הערוגה בצורת משולש והשפיץ של המשולש הוא בגבול של הערוגה המרובעת, אם נראה יפה שאינו מזו שנכנס אליה מותר, כי שוב כל הרעיון, לא שלא ינק אחד מהשני, אלא כדי שיהיה היכר בין ערוגה לערוגה, בין זרע לזרע, תרצה הגמרא שהן היתר של ראש תור אלא משדה גדולה לתוך ערוגה או מערוגה לתוך שדה גדולה, או משדה גדולה לתוך שדה גדולה, אבל לא מערוגה לערוגה, כיוון שאינו ניכר כל אחת בפני עצמה. ולדעת שמואל משנתנו מדברת גם בערוגה בין הערוגות, ולא בערוגה בחורבה, ואף שאין ביניהם אלא בית טפחים של גבולים, וכדי שלא יתערבבו עלים של ערוגה זו בערוגה זו, ממשיך של רוח זו לצד קרן מזרחית צפונית, ושל רוח זו לצד מערבית דרומית, ולא גוזרים שמה ימלא את מקום הקרנות. אמר אולי הסתפקו במערבה, הפקיע תלם שורה אחת, על פני כולה, דהיינו שהעביר מהזרע שבצפון לזרע שבדרום דרך הזרע האמצעי, וזרו בתלם הזה באחד מהמינים, או מין שישי, האם ביטל תורת ערוגה בשביל תלם אחד? אז לרב ששת ביטל את השורה ואסור, לרב אסי לא ביטל את השורה. שאל רבינה לרב אסי, כתוב במשנה נוטע, שתי שורות של קישואין, שתי שורות של דילויים, שתי שורות של פול המצרי מותר, כיוון ששתי שורות נחשבות כשדה לעצמו ויש שקר לכל מין בפני עצמו. שורה אחת של קישויים ושורה אחת של דילויים ושורה אחת של פול המצרי אסור, כיוון שנחשב ערבוב, הרי לנו שתלם אחד הוא ערבוב, תרצה הגמרא שדברים אלו זמורותיהם ארוכות ומתערבות הרבה למעלה, לכן זה אסור. הרוצה למלות כל גינתו ירק מהרבה מינים, אמר רב כהנא בשם רבי יוחנן, שעושה ארוגות מרובעות של שישה על שישה טפחים, ובכל ארוגה עושה עיגול חמישה על חמישה וזורע בעיגול. ואין צריך להרחיק בין ארוגה לחברתה, וזורע חצי טפח שסובב את כל הארוגה משאר מינים, כיוון שכל אחד נראה במקומו. ולדבי רבי ינאי מדובר כשאינו זורע לגבולים, כי אם יזרעם נמצא מערבב שני מינים, ומה שאמר למלות כל גינתו לאו דווקא כל הגינה, אלא שיהיו כל ארוגותיה מלאות חוץ מגבוליהן. אמנם רבה שיתיר לזרוע את הגבולין, כגון אם היו הארוגות זרועות שתי, אז הוא זורע את הביניים ערב. וכשאלו רבינה, כתוב בברייתא עבודת ירק בירק אחר, צריך להרחיק ממנו כדי עבודתו, דהיינו שישה טפחים, ורואים אותה כטבלה מרובעת, הרי שהיינו עושים ארוגה עגולה, והוא תראה ששם באו להחשיבו לשדה לעניין להתיר ראש תור. זהו התמצות שלנו על דף פי ה' במסכת שבת, וכעת נשאל 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפים דף ופי ה'. שאלה ראשונה, תיבה שפיתחה מהצד, איך מתמה ומדוע? שאלה שנייה, האם כלי חרס נטמע במדרס ומניין? שאלה שלישית, מדוע זף שנגע בפקין של חרס קטנים תאורים? שאלה רביעית, מדוע כלי חרס עם צמיד פתיל נטמע בהסת, הרי אי אפשר להכניס אצבע לתוכו וממילא אינו מטמא במגע? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, כמה זרעונים אפשר לזרוע בארוגה שגודלה שישה על שישה טפחים ואינם נחשבים ערבוב? שאלה שישית, האם ההקפדה בכליים היא על היניקה או הערבוב כלפי חוץ? שאלה שביעית, מדוע קוראים לבני אחורי בשם הזה? שאלה שמינית, מדוע זורע כליים לא לוקה גם על הלב של לא תשיג גבול רעך? התשובה בתוספות. שאלה תשיעית, כמה שיעור גבול ארוגה מחוץ לשישה טפחים ומניין? והשאלה האחרונה, מדוע אם היה ראש תור נכנס משדה לארוגה, אין בו משום כליים? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמיה ענקית, בשני הדפים היומיים שלנו, דפים, דף, לחג השבועות תשפ"א, מחר בעזרת השם ובישועתו, ודף פי ה' לשבת קודש אחרי חג השבועות, פרשת נשא, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. שלוש תיבות הן. תיבה שפיתחה מצידה, תמאה מדרס ובשאר תומות, מפני שראויה גם לישיבה והכל יושבים עליה. פיתחה מלמעלה תאורה מן המדרס, שאינה ראויה לישב עליה ומקבלת תומת מת ושאר תומות, והבאה ממידה תאורה מכלום. פשוטי כלי חרס כגון מנורה וכיסא ושולחן של חרס וכיוצא בהן, אין מקבלים תומה מן התומות ולא תומת מדרס, לא מן התורה ולא מדברי סופרים. כלי חרס אינו מקבל תומה עד שיהיה מקבל ועשוי לקבלה, אבל אם לא היה לו בית קיבול או שהיה מקבל ולא נעשה לקבלה, אינו מקבל תומה כלל, לא מן התורה ולא מדברי סופרים. לפיכך הכיסא והמיטה והספסל והמנורה והשולחן של חרס, וכן כל כיוצא בהן מכלים שאין להם תוך, אינם מקבלים תומה. המפץ הוא המחצלת שאורגין אותה מן החבלים ומן הסוף ומן הגומה וכיוצא בהן, ואין המפץ בכלל כלים האמורים בתורה, ואף על פי כן מתאמה הוא במדרס דין תורה, שהרי ריבה הכתוב כל המשכב, וזה ראוי למשכב ועשוי לו. פשוטי כלי חרס תאורים ומקבליהן תמהים, ואין תמהים אלא מאווירן או בעשת הזב. חומרה בעשת הזב ממגעו, שאם נגע בכלי חרס המוקף צמיד פתיל תאור, ואם הסיתו תימהו. מיני ירקות שאין דרך בני אדם לזרוע מהם אלא מעט מעט, מותר לזרוע מהם אפילו חמישה מינים בתוך ארוגה אחת, שהיא שישה טפחים על שישה טפחים, והוא שיזרע ארבעה מינים בארבע רוחות הארוגה, ואחד באמצע וירחיק בין כל מין ומין, כמו טפח ומחצה, כדי שלא ינקו זה מזה. אבל יותר על חמישה מינים לא יזרע, ואף על פי שמרחיק ביניהם לפי שמינים הרבה בארוגה כזו, הרי הם כנטועים בערבוביה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת שימו לב אחי ורעי, מאז יום רביעי שעבר זך באייר תשפ"א, התחלנו ללמוד שתי משניות ליום מתחילת מסכת קריטות במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה. דעקה, כדי להתחיל את לימוד שתי המשניות, הפסקנו ללמוד את המשניות אשר בסדר זרעים אותם למדנו מאז תחילת המחזור הנוכחי, מחזור י' במפעל הדף היומי, מיסודו של המערם שפירא זצ"ל מלובלין. התחלנו ללמוד את המשניות בסדר זרעים במקביל לתלמוד תורתנו בדפינו היומי, כדי שבעזרת השם ובישועתו בסיום המחזור, יהיה באמתחתנו לא רק מסכתות הש"ס, אלא גם המשניות שאין עליהם גמרא. כידוע בסדר זרעים רק מסכת ברכות יש עליה גמרא, כל שאר המסכתות הם רק משניות. פנה אליי הצדיק הרב צדוק שליטה, מראשוני הלומדים איתנו במפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי, ובפיו טענה, מדוע הפסקנו ללמוד את סדר זרעים? ואמרתי לרב צדוק שליטה שהוא צודק, ולכן בעזרת השם ובישועתו החל מהיום, אנחנו נמשיך ללמוד את סדר זרעים במשניות, ולאחר מכן שתי משניות במפעל המשנה היומית. בסדר זרעים הגענו עד מסכת שביעית פרק שמיני. אז אם כן, מתחילים אנו בסייעתא דשמיא את הפרק השמיני במסכת שביעית שבסדר זרעים. אומרת המשנה, כלל גדול אמרו בשביעית בגידולי שביעית, כל המיוחד למאכל אדם כגון חיטים, תהנים וענבים וכיוצא בהן, אין עושים מהם מלוגמה לאדם. מלוגמה הכוונה תחבושת ורטייה, שעושים מקמח וסממנים לרקח את המכה, ואין צריך לומר לבהמה, מכל שכן שאסור לעשות ממנה מלוגמה לבהמה, שכתוב הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, דרשו לכם לאוכלה, כל שהוא מיוחד לכם יהיה לאוכלה ולא לרפואה. וכל שאינו מיוחד למאכל אדם כגון החוכים והדרדרים הרכים, עושים מהם מלוגמה לאדם אבל לא לבהמה, הואיל והוא ראוי למאכל בהמה, ככתוב, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול, דבר הראוי לחיה ולבהמה, תהיה לאכול לחיה ולבהמה ולא לעשות ממנה מלוגמה. וכל שאינו מיוחד לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה, כדוגמאות המפורטות להלן, הרי זה תלוי במחשבת האדם. חשב עליו בשעת לקיטה למאכל אדם ולמאכל בהמה, כלומר למאכל שניהם, נותנים עליו חומרי אדם, חומרי מאכל אדם שאסור לעשות ממנו מלוגמה לאדם, כדין מאכל המיוחד לאדם, וחומרי בהמה, חומרי מאכל בהמה שאסור לבשלו, שכן דבר שדרכה של בהמה לאוכלו חי אסור לבשלו. חשב עליו לעיצים, אם דעתו הייתה בשעת הלקיטה להשתמש בו לעיצים, הרי הוא כעיצים שסתמם להסקה, ולא חלה עליהם קדושת שביעית, כגון עשייה והאיזוב הקורנית, שלושה סוגי איזוב הגדלים בר, והיו משתמשים בהם לפעמים בצורכי מאכל או תבלין, ולפעמים לצורכי הסקה. כיוון שהם לא מיוחדים למאכל, הולכים בהם אחר המחשבה. מסכת שביעית, פרק שמיני, משנה ב', שביעית ניתנה לאכילה ולשתייה ולשיחה, כלומר מותר להשתמש בפירות שביעית לאכילה ולשתייה ולשיחה, כל דבר כדרך תשמישו, לאכול דבר שדרכו לאכול, אם דרכו לאוכלו חי, יאכלנו חי ומבושל, יאכלנו מבושל, ואם אין דרך בני אדם לאוכלו, כגון תבשיל שנתקלקל אינו חייב לאוכלו, וכן דבר שאין דרך בני אדם לאוכלו אלא על ידי תיקון, לא יאכלנו בלא תיקון, ולסוך דבר שדרכו לסוך שכרגיל משתמשים בו לשיחה. לא יסוך יין וחומץ אף על פי שלפעמים אדם סך גופו ביין או בחומץ, הועיל ודרכם להשתמש בהם לשתייה, אסור לסוך בהם בשביעית, אבל סך הוא את השמן, לפי שדרכו של השמן לסוך בו אף שמשתמשים בו גם לאכילה. וכן בתרומה ומעשר שני, שפירות תרומה ופירות מעשר שני ניתנו לאכילה, לשתייה ולשיחה, לאכול דבר שדרכו לאכול, ולסוך דבר שדרכו לסוך. קל מהם שביעית, יש כולה בפירות שביעית מה שאין בתרומה ובמעשר שני, שניתנה להדלקת הנר, מותר להשתמש בשמן שביעית גם להדלקת הנר. ככתוב, תהיה כל תבואתה לאכול, דרשו בספרה, תהיה אף להדלקת הנר, אבל תרומה טהורה ומעשר שני בין תמה בין טהור אסור להשתמש בהם להדלקת הנר, אבל תרומה טמאה כן מדליקים בה את הנר. אלה המשניות שלנו אשר בסדר זרעים, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, שתי משניות במסגרת מפעל המשנה היומית, מסכת כריתות, פרק ג' משנה ה'. מביאה המשנה אופנים נוספים של חיוב בכמה קורבנות על מעשה אחד. אומרת המשנה, יש בעל אישה ביאה אחת וחייב עליה שש חטאות. כיצד? הבעל ביתו שהיא גם אחותו, משום שנולדה לו מביאה על אמו, ונישאה לאחי ואחר כך נישאה לאחי אביו, ואחר כך נישאה לאדם אחר ופרסה נידה, הרי זה חייב עליה משום שעבר על האיסורים הבאים. א', איסור ביאה על ביתו, ב', בעל אחותו, איסור ביאה על אחותו, ג', ואיסור ביאה על אשת אחיו, ד', ואיסור ביאה על אשת אחי אביו, ה', ואיסור ביאה על אשת איש, ו', ואיסור ביאה על נידה. והבעל בת ביתו, שהיא גם אחות אשתו ונישאה לבנו, ואחר כך נישאה לאחיו, ואחר כך נישאה לאחי אביו, ואחר כך נישאה לאדם אחר ופרסה נידה, הרי זה חייב עליה שבע חטאות משום שעבר על האיסורים הבאים. א', איסור ביאה על בת ביתו, ב', ואיסור ביאה על כלתו, ג', ואחות אשתו, איסור ביאה על אחות אשתו, ד', ואיסור ביאה על אשת אחיו, ה', ואיסור ביאה על אשת אחי אביו, ו', ואיסור ביאה על אשת איש, ז', ואיסור ביאה על נידה. רבי יוסי אומר, אם עבר הזקן, אביו של אותו אדם, הוא נשאה את מי? את בת בנו, ואז בא עליה הבן, הרי הוא חייב עליה שמונה חטאות, שבנוסף לשיבת האיסורים הקודמים, עבר גם משום איסור ביה על אשת אב. וכן הבעל בת אשתו יכול להתחייב על ביה זו משום כל האיסורים שנזכרו לגבי הבא על ביתו. וכן הבעל בת אשתו יכול להתחייב על ביה זו משום כל האיסורים שנזכרו לגבי הבא על בת ביתו. מסכת כריתות פרק ג' משנה ו'. המשנה מביאה דוגמאות נוספות לחיוב כמה חטאות על מעשה אחד. הבעל חמותו שהיא גם אחות אשתו ונישאה לבנו, ואחר כך נישאה לאחיו, ואחר כך לאחי אביו, ואחר כך לאדם אחר ופרסה נידה, הרי זה חייב עליה שבע חטאות, משום שעבר על האיסורים הבאים, א', איסור ביה על חמותו, ב', ואיסור ביה על קלתו, ג', ואיסור ביה על חות אשתו, ד', ואיסור ביה על אשת אחיו, ה', ואיסור ביה על אשת אחי אביו, ו', ואיסור ביה על אשת איש, ז', ואיסור ביה על נידה, וכן הבא על אם חמותו, וכן הבא על אם חמיו, יכולים להתחייב על ביה זו משום כל האיסורים שנזכרו לגבי הבא על חמותו. רבי יוחנן בן אורי אומר, הבא על חמותו שהיא גם אם אמה של אשתו השנייה וגם אם אביה של אשתו השלישית, חייב עליה שלוש חטאות משום שעבר על האיסורים הבאים, א', איסור ביה על חמותו, ב', ואיסור ביה על אם חמותו, ג', ואיסור ביה על אם חמיו. אמרו לו, שלושת האיסורים הללו שם אחד הן, נחשבים לאיסור אחד כיוון שכולם נלמדים, מכתוב אחד ואין עליהם אלא לב אחד, ולכן אינו חייב על ביה זו אלא חטאת אחת בלבד. זוהי המשנה היומית שלנו, במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעותה, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ה' בסיוון, תשפ"ה, ערב חג השבועות, תשפ"ה הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, את דפים דף ופ"ה, דף, לחג השבועות תשפ"ה, ודף פ"ה לשבת קודש פרשת נשוא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, ח' בסיוון תשפ"ה, ונלמד דף פ"ו במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, לקבלת התורה בשמחה ובטוב לבב. כל מלדי מיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חג שמח וגם שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.